בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שיהיה בשבת הקרובה, פרשת ויחי, שזה למעשה סיום חומש בראשית, כידוע. מסופר שיעקב אבינו לפני פטירתו הוא קורא לבניו, וסיבת הקריאה שהוא קורא לבניו, יש להם זה למעשה שתי סיבות. סיבה אחת, יעקב אבינו רצה לגלות לבניו את סוד הגאולה. פירוש הדבר, איך תהיה הגאולה ומתי זה יקרה. וכשהוא התחיל להגיד להם, אז כתוב במדרש, שרש"י מביא את המדרש הזה, שהסתלקה ממנו שכינה, ושכח את כל תהליך הגאולה, ויעקב אבינו הבין מזה שאסור לו לגלות את סוד הגאולה. ואז הוא קורא להם ומתחיל לברך אותם. ואז הוא מברך כל אחד מהשבטים, כל אחד את עניינו. בשעה שהוא קורא להם, אז כתוב בפסוק, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ואז הסתלקה ממנו שכינה, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. עכשיו נלמד את זה קצת כמו שהגמרא לומדת את זה, בדרך הגמרא. יעקב אבינו אומר לבניו כך, אספו ואגיד אליכם. אז מה המשמעות להגיד ואספו? בואו נתקבץ ביחד, נאסף ביחד, ואני אגיד לכם את מה שיקרה. מה כתוב מיד אחרי זה? יקבצו ושימו בני יעקב. מיד מתעוררת השאלה שכל המפרשים שואלים, כולל הזוהר הקדוש, מה הסיבה שבהתחלה יעקב אבינו אומר להם אספו, מיד אחרי זה אומר יקבצו. מה ההבדל בין אספו ליקבצו? זאת אומרת, יש פה בעצם שתי שאלות. א', מה ההבדל בין אספו ויקבצו? דבר שני, מדוע הוא חוזר? לכאורה, לפי ההבנה שלנו, זו אותה משמעות. להתאסף, להתקבץ ביחד, זו אותה משמעות. מדוע צריך להגיד את זה פעמיים, ומדוע הוא משנה את הלשון שלו? זו השאלה שהזוהר הקדוש שואל. אומר הזוהר הקדוש, אומר פה יסוד מאוד מאוד גדול. לכאורה, בפשטות, לסוף דבר ולקבץ דבר, זו אותה משמעות. אבל צריך לדעת כלל גדול, בלשון הקודש, בלשון שלנו, שאם יש שתי מילים והן נרדפות, זאת אומרת יש להן אותה משמעות, לכאורה נשאל את השאלה, אז משמע צריך שיש שתי מילים שיגיד את אותו דבר. לכן יש איזשהו הבדל דק ביניהם. נכון שזו אותה משמעות, אבל לא לגמרי בצורה מוחלטת אותה משמעות. כי אם זו ממש אותה משמעות, אין צורך שיהיו שתי מילים. לכן, במילים הנרדפות צריך לדעת שיש חילוק, יש איזשהו הבדל דק בין שתי הדברים האלה. וזה שואלים המפרשים. אז מה ההבדל בין יאספו להיקבצו? זה אותו דבר, זה אותו פעולה. לאסוף חפצים, לקבץ חפצים. מה ההבדל בין שתיהם? אז אומרים המפרשים, לאסוף, המילה לאסוף היא מתייחסת כשאנחנו אוספים דברים ממקום קרוב. ואילו לקבץ זה גם לאסוף דברים, אבל ממקום רחוק. לכן, כן, תודה. לכן, נכון שזו אותה פעולה, זה לאסוף דברים, אבל לאסוף זה מקרוב, לקבץ זה מרחוק. בהתחלה יעקב אבינו אומר לבניו, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הסתלקה ממנו שכינה, ואז הוא פונה בלשון שנייה, יקבצו ושימו בני יעקב. מסביר הזוהר הקדוש, מה הסיבה שיעקב שינה את הלשון הזאת. וכמו שאנחנו רואים, עוד לקבץ נדחי עמו ישראל. העומק של הדבר, אומר הזוהר הקדוש, עומק הדבר, שיעקב אבינו רצה לפעול עם הבנים שלו את הגאולה. הבנים שלו הם צדיקים גדולים מאוד, הם נקראים מבחינה רוחנית קרובים למדרגת יעקב אבינו. הוא חשב, כמו שהגמרא אומרת, שזו הייתה הסברה גם של בית שמאי, וזה גם היה, כמו שנראה בהמשך, מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. הם היה להם מחלוקת בדבר הזה. יעקב אבינו סבר שברגע שיש את הצדיקים הגדולים ביותר שהם שורשי נשמות ישראל, כי השבטים הקדושים זה שורשי נשמות ישראל, יחד איתם הוא יכול לפעול את כל העניין של הגאולה, לגלות את צד הגאולה ולפעול את העניין של הגאולה. ברגע שהסתלקה ממנו שכינה, הבין יעקב אבינו שהוא טעה בזה. אי אפשר להביא עם האנשים הקרובים ליעקב, שהם נקראים הצדיקים הגדולים, איתם אי אפשר להביא, אי אפשר להביא את הגאולה. מתי תבוא הגאולה? מתי תבוא הגאולה? רק שיתקיים לקבץ את הרחוקים ביותר. שיהיה צדיק כזה שיכול לקבץ את הנשמות הרחוקות ביותר ביחד, שיתפללו ביחד, יתחזקו ביחד, אז אפשר להביא את הגאולה. לכן זה השינוי שהתורה מרמזת לנו, שמשה רבנו סבר, לא שמשה רבנו רצה לוותר על הרחוקים, הוא לא התכוון, יעקב אבינו, יעקב אבינו לא התכוון לוותר על הרחוקים, אלא יעקב אבינו כוונתו הייתה, אני אסוף את בניי שהם השורשים של עם ישראל, לכן הם נקראים שבטי קה, ויחד איתם אפשר לפעול את כל הגאולה. מה הקדוש ברוך הוא לימד אותו? אמר לו, לא יעקב, לא, זה לא מספיק לפעול את הגאולה עם הצדיקים, עם הקרובים אליך, אלא יעברו הרבה דורות, ובשעה שיהיה צדיקים כאלה שיוכלו לאסוף את הרחוקים ביותר ולקבץ אותם ביחד, אז אפשר יהיה לפעול את הגאולה. לכן זה המשמעות שכתוב פה, יאספו ויקבצו. למעשה המחלוקת הזאת הייתה כבר בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים בשעה שמשה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא רציבה עליו במעמד הסנה, הוא אמר לו, לך לעם ישראל, לך תיגל אותם ותוציא אותם מארץ מצרים, וניתן להם את התורה ולעלה אותם לארץ זבת חלב ודבש. בשעה שמשה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, מה כתוב בפסוק? וגם ערב רב עלה עמהם. הערב רב, זה צריך קצת להבין, מי זה ערב רב האלה? למעשה אומרים חז"ל שהייתה מחלוקת בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך אמר למשה רבנו? את מי להוציא ממצרים? את עם ישראל. משה רבנו התעקש כנגד דעתו של הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להוציא גם את הערב רב. והקדוש ברוך הוא מקיים, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, אמר לו, אם אתה מתעקש להוציא את הערב רב, אז תוציא את הערב רב גם כן. אז תוציא גם את הערב רב. אבל צריך להבין, כמו ששאלו, מי זה הערב רב? והדבר הכי קשה, מה אם משה התעקש להוציא אותם? מה אכפת לך? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תוציא את הערב רב. מה ההתעקשות הזאת להוציא את הערב רב? זה סוד מאוד מאוד גדול, מי זה הערב רב, ומדוע משה רבנו התעקש. זה כתוב בספר שנקרא שער הפסוקים של רבנו הארי הקדוש, בפרשת שמות. שם מסביר הארי הקדוש איזה יסוד מאוד מאוד גדול. הוא מתחיל בשאלה הזאת, הוא מביא בעצם שאלה שרבי אלעזר ורבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שאל את רבי שמעון בר יוחאי, שמובא בזוהר הקדוש. שואל רבי אלעזר את רבי שמעון, מדוע עם ישראל התחייב בגלות העצומה והנוראית הזאת? כי מצרים זה הייתה גלות הקשה ביותר מכל הגלויות וכל מה שעבר על עם ישראל עד היום. אנחנו, ואז שזה רחוק בזמן, אז אנחנו לא כל כך יודעים מה היה במצרים. אבל אם יש עכשיו, בשנים האחרונות יצאו ספרים, הרבה מדרשים של חז"ל שמתארים את גלות מצרים. גלות מצרים היה בסך הכל 210 שנים. אבל מתוך ה-210 שנים, 86 שנה שהייתה גלות נוראית מאוד. כדי לא להאריך מה הבחינה של גלות מצרים, זה, בוא ניקח את השואה, זה היה גלות מצרים. זה היה השמדה של עם ישראל. כמו שכתוב, שהמצרים רצו להשמיד כל הבן הילוד היור התשליחו וכל הבת תחיון. ההבדל בין המצרים לנאצים עם השמם, הדבר היחידי, שהמצרים רצו להחיות את הבנות ולהשמיד אבל את כל הבנים. יש סיבה עמוקה למה הם רצו לעשות את זה. אז זה לא כפשוטו. אז עם ישראל עבר גלות קשה מאוד. שואל רבי אלעזר ורבי שמעון, את רבי שמעון בר יוחאי, מדוע עם ישראל היו צריכים לעבור את הגלות הקשה הזאת? אז אומר רבי שמעון, תירץ לו את זה, אבל בקצרה, ובספר שנקרא שער הפסוקים של רבנו ארי, הוא מאוד מעריך בזה. הוא אומר שם יסוד מאוד גדול, רבנו ארי. הוא אומר, מאז חטא אדם הראשון, אדם הראשון היה כלול מכל נשמות ישראל. בשעה שהוא חטא, בגלל החטא, וביתו בזמנו, בעזרת השם נלמד קצת את נושא החטא, שזה אחד הנושאים העמוקים ביותר בתורה, מהו בעצם חטא אדם הראשון, אבל נראה מה קרה בעקבות זה שהאדם הראשון חטא. כאשר הוא חטא, נפלו כל נשמות ישראל, נפלו, זה נקרא לקליפות. זאת אומרת, מה שיצא יש בזה הרבה הבנות, הרבה תורה בזה, אבל מה שיצא מהדבר הזה, שעכשיו בעולם, עכשיו העולם מתחיל להתיישב מבני אדם. חיו קרוב לאלף שנים, כמו שאנחנו יודעים, כל הדורות, מהאדם הראשון עד נוח, והתמלא העולם מבני אדם. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שאין מושג של עם ישראל כל הדורות האלה. מאדם הראשון עד אברהם אבינו, אנחנו לא מוצאים בעולם את המושג שנקרא יהודי, עברי, ישראלי. אין את המושג הזה. איפה עם ישראל היה בכל הדורות האלה? איפה היה מצוי? זה שואב רבנו אריה הקדוש בשאר הפסוקים. ואז אומר רבנו אריה הקדוש יסוד מאוד עמוק. אומר, בגלל ההתערבבות, בגלל הסיבה של חטא אדם הראשון, כל נשמות ישראל התערבבו, זה נקרא ערבוב פנימי. זאת אומרת, בכל אדם, או לא בכל אדם, אבל בהרבה בני אדם, שהיו בדורות האלה, היה בתוכו נשמה של יהודי ונשמה של גוי ביחד, ואין, אי אפשר להגיד לבן אדם שהוא יהודי, מכיוון שהנשמה של הגוי שורה איתו ביחד, באותו גוף, באותו המציאות. לכן אין את עם ישראל, כי נשמות ישראל מעורבבים בערבוב פנימי בתוך, יחד עם הגויים. לכן זה הסיבה, ככה מסביר רבנו אריה הקדוש, זה הסיבה לחטאים הגדולים שהיו בשלוש דורות, דור המבול, דור ההפלגה ודור אנשי סדום. שלוש הדורות האלה זה היו נשמות ישראל מעורבבים עם נשמות הגויים ביחד. אין בעיה יותר גדולה בעולם שיהודי וגוי שורים בגוף אחד. מדוע? הגוי רוצה לעשות עבירות, והיהודי הוא חכם עם עוצמות, אז יש התערבבות ביחד, יש את העבירות הכי גדולות בעולם. שיהודי וגוי שוכנים, עושים שיתוף פעולה, זה הבעיה הכי גדולה בעולם. והיהודי נותן את העוצמות שלו, הגוי נותן את היצרה שלו, והכל ביחד הופך להיות, צריך להשמיד, להביא מבול לעולם בשביל זה. אי אפשר כבר לתקן את העולם. מתי עם ישראל התחיל להיוולד בעולם? מתי אנחנו רואים את עם ישראל נולד בעולם? אבל מסביר רבנו אריה הקדוש שאברהם אבינו ידע את כל זה. אברהם אבינו היה לו רוח הקודש, נבואה, הוא ידע את כל הדבר הזה. כל המטרה של אברהם, יצחק ויעקב הייתה להוליד את עם ישראל בעולם. מה הכוונה להוליד אותם בעולם? הכוונה לעשות בירור, בירור פנימי ועמוק. בירור פנימי ועמוק פירושו לקחת את הנשמות היהודיות, להוציא אותם מתוך הנשמות של הגויים, ולהוליד את נשמות ישראל בפני עצמם. וזה הבירור שנעשה בהולדה של, בעצם בכל עבודת האבות. אברהם, נתבונן איך היה מהלך. אברהם, יש אשתו כמובן, זה שרה. אבל אנחנו רואים שהוא נושא גם את השפחה, ואז את הגר, ואז עם הגר הוא מוליד את ישמעאל. ולאחר מכן יש הולדה של שרה. שרה, את מי מולידה? את יצחק. מה נעשה בעצם בהולדת ישמעאל ואחר כך בהולדת יצחק? מסביר רבנו אריה הקדוש שבשעה שאברהם אבינו הוליד את ישמעאל, הוא הוציא מתוכו את החלק הרע של הגוי שהיה מתוכו מצד חטא אדם הראשון. ואז הוא נשאר, מבחינת הכוח שלו להוליד, הוא נשאר נקי, ואז הוא מוליד את יצחק. ויצחק כבר הוא מצד ענף הקדושה שבעולם. אבל אי אפשר לעשות את הבירור הזה בפעם אחת, והיה צריך עוד שלב של הבירור. מי זה השלב השני של הבירור? יצחק בעצמו. יצחק גם צריך לברר את הטוב מתוך הרע, את ענף הקדושה מתוך נשמות הגויים. איך הוא עושה את זה? נראה את ההבדל בין יצחק לאברהם. אברהם בשתי נשים ושתי הולדות. אז הוא מפריש את הרע ומוליד את יצחק. מכיוון שיצחק כבר הרבה יותר נקי, בגלל עבודתו של אברהם אבינו, יצחק עושה את זה עם אישה אחת ובהולדה אחת, הוא מברר את הטוב מתוך הרע. ובהולדה אחת נולדים יעקב ועשיו, עשיו לעניינו ולדרכו, יעקב הוא שייך לענף הקדושה. יעקב אבינו הוא ההולדה הראשונה בעולם, שזו הולדה שלמה כמו של נשמה יהודית, לגמרי מבורר מתוך הרע. לכן כל בני יעקב נקראים בני ישראל, זה עם ישראל, אנחנו נקראים בניו של יעקב, בני ישראל, אנחנו נקראים, מדוע? כי מההולדה של יעקב אבינו ואילך, ברגע שהאימא היא יהודיה, זה תמיד כבר נשמה יהודית. אי אפשר כבר נשמה, כבר אי אפשר, אין את הערבוב הפנימי שהיה עד אברהם, יצחק ויעקב. מכאן ואילך זה נשמות ישראל, אבל עדיין יש עליהם כוח של היצר הרע, אבל זה לא כמו שהיה עד האבות הקדושים. עד האבות זה נקרא ערבוב פנימי, עכשיו זה יצר הרע יותר חיצוני. לכן, איך אנחנו מבררים את היצר הרע החיצוני? לא צריך כבר להוליד את ישראל. כבר כל הולדה זה כבר ישראל. אין עבודה בזה לא לידת נשמות ישראל, אלא צריך לברר את היצר הרע יותר חיצוני. זה הסיבה העמוקה, זה הסיבה העמוקה שהאבות, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. מכאן ואילך, איך נקראים הצדיקים? משה, רבנו. הוא הרב שלנו. מה ההבדל? למה אברהם נקרא אבינו ומשה נקרא רבנו? מה הסיבה? כי אבא, המושג אבא זה על שם ההולדה. לכן זה מרמז את כל העניין העמוק של העבודה של אברהם, יצחק ויעקב, זה להוליד את נשמות ישראל. מי, מי כאן ואילך כבר לא צריך להוליד את נשמות ישראל, זה כבר בטבע העולם. האדם יהודי והאמא יהודיה מולידים את נשמות ישראל. לא צריך לעשות עבודה מיוחדת בשביל זה. עצם העובדה שמולידים, מולידים כבר נשמות ישראל. מה כן צריך לעשות? צריך לברר את היצר הרע החיצוני. היצר הרע החיצוני, היצר הרע החיצוני, זה כבר התורה מבררת. על ידי התורה והמצוות אנחנו כבר מבררים את ומתקנים את היצר הרע החיצוני. לכן משה נקרא רבנו, כי מי שמלמד לנו תורה זה נקרא הרב שלנו, הרבנים שלנו. לכן אחרי אין קוראים אבות אלא לשלושה, כמו שהגמרא אומרת. זה עומק הסיבה שמולידו את נשמות ישראל, שהולידו את נשמות ישראל בעולם. אבל אומר רבנו הרי הקדוש, איפה נולד עם ישראל כעם? אמרנו שעד יעקב אבינו עדיין זה לא מבורר, מי יעקב אבינו ואילך. ואז הוא מגלה סוד מאוד גדול. הוא אומר שנשמות ישראל התחילו להיוולד בעולם אחרי יעקב אבינו, וזה רק הארי הקדוש יכול להגיד כזה דבר. הוא אומר נשמות ישראל התחילו להיוולד במצרים כמצרים, לא כיהודים, כמצרים. בשעה שיוסף שלט על ארץ מצרים, והוא נתן את כל האוכל למצרים, כי התבואה של כל העולם הרכיבה חוץ מהתבואה של יוסף. ואז כולם באו לבקש ממנו אוכל. בהתחלה הם שילמו בכסף. כשנגמר להם הכסף, הם באו וביקשו ממנו. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, תעשו ברית מילה, ואם תעשו ברית מילה, ניתן לכם אוכל. ואז הם באו ושאלו את פרו, מה נעשה? הוא אמר להם, מה אנחנו יכולים לעשות? רק אצלו התבואה מתקיימת. כל מי שלקח למחסנים שלו תבואה הרכיבה. אנחנו חייבים לעשות את מה שהוא אומר. אז יוסף עשה להם ברית מילה, לאחר מכן כתוב שיוסף עשה עוד דבר, העביר אותם ערים. הוא העביר אותם, עשה שם שינויים באוכלוסייה. לקח מערים מסוימות, העביר אותם לעיר אחרת. ככה, את כל מצרים הוא שינה. יש פה שאלה, מה יוסף רוצה? בשביל מה יוסף עושה ברית מילה למצרים, והדור מעביר אותם מעיר לעיר? מה הסיבה שהוא מעביר אותם לעיר לעיר? מה הוא משחק? בשביל מה הוא עושה להם את זה? והכי קשה, יש איזה מצווה בתורה לעשות ברית מילה לגויים? איפה כתוב שיש עניין לעשות לגויים ברית מילה? בשום מקום לא כתוב שצריך לעשות להם ברית מילה. אומר רבנו הרי קדוש סוד מאוד גדול. הוא אומר, יוסף ראה בתוך המצרים, בתוך המצרים, הוא ראה איפה נמצאים נשמות ישראל, שעדיין הם לא יהודים, אבל באמת בפנימיות הם נשמות ישראל. מה הוא עשה? הוא אמר להם לעשות ברית מילה, כשכוונתו הייתה מי עשה את הברית מילה למעשה? בשביל מה הוא עשה את הברית מילה? בשביל נשמות ישראל שעדיין נולדו כמצרים. לאחר מכן, כשהוא העביר אותם ערים, הוא ידע לקחת את המצרים שבאמת הם יהודים בפנימיות שלהם, ובנה להם ערים מיוחדות. ואת המצרים שהם לא יהודים, בנה להם ערים מיוחדות. אומר רבנו הרי קדוש, ואת המצרים שבעצם בפנימיות שלהם הם יהודים, הוא התחיל ללמד אותם תורה, התחיל ללמד אותם לקיים את המצוות. הם עדיין מצרים. הוא התחיל בתהליכי גיור, אבל זה לא תהליכי גיור שלמים. הוא קירב אותם אל היהדות, קירב אותם אל דרך התורה, לאחר מכן יעקב ובניו יורדים למצרים, ואז עם ישראל מתחיל ויפרו וירבו וישרצו במאוד מאוד. עם ישראל מתחיל לגדול. זה כבר עם ישראל, זה יהודים. מה היה במצרים? במצרים היו למעשה שני מיני יהודים. היה יהודים שהם יהודים גמורים, אלה שנולדו למשפחת יעקב, שהגיעו ל-60 ריבו, זה 600 אלף רק הגברים, זאת אומרת היו מיליונים, וחוץ מזה היו הרבה הרבה יותר מצרים שהם בעצם יהודים. אומר רבנו הרי הקדוש, אותם מצרים שהם בעצם יהודים, כאשר הם מתו, כ-210 שנה עם ישראל היה במצרים, לא חיו 210, עם הזמן הם מתו. ברגע שהם מתו, מיד הם באו בגלגול, והם עכשיו יהודים גמורים. בשעה שהגיע זמן הגאולה, שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לגאול את עם ישראל, היו 60 ריבו יהודים במצרים, כמו שאמרנו, רק גברים. כמה היו מהמצרים שבעצם הם יהודים, כמה היו? אומר, אומר, אומר המדרש פי 50. פי 50 זאת אומרת ש-30 מיליון גברים היו מהמצרים שהם, לא, שהם באמת בפנימיות שלהם הם יהודים, בפנימיות שלהם הם יהודים, אבל בעצם הם עדיין מצרים, כי הם לא הספיקו למות ולבוא בגלגול. אומר רבנו הרי קדוש, והם הם הערב רב. זה הסוד של הערב רב. הסוד של הערב רב זה אותם מצרים שהם היו בפנימיות שלהם יהודים, רק לא הספיקו עדיין לעבור את התהליך של הגיור השלם. משה רבנו ידע את זה. אומר רבנו הרי קדוש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אותם תשאיר במצרים, תוציא רק את עם ישראל. מדוע הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר אותם במצרים? הוא ידע שעדיין הם לא מזוכחים ומתוקנים מספיק כדי לצאת ממצרים ולקבל את התורה. מה הייתה כוונתו, מה הקדוש ברוך הוא, איך, מה הייתה התוכנית של משה רבנו, של הקדוש ברוך הוא לגביהם? אך זה נשמות ישראל, צריך לדאוג להם. אז תראה נראה מה הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא לגביהם. אבל משה רבנו בעצמו לא הסכים להשאיר אותם במצרים. הוא אמר, הם נשמות ישראל, אני יוציא אותם, אני אגייר אותם ואני אקרב אותם. בשעה שעם ישראל חטא בחטא העגל, משה רבנו היה על הר סיני. זה היה היום 40 של קבלת התורה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? לך רד, כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה. שימו לב, נדייק. מה אומר לו? לך רד, כי שיחת... מה זה לא עם של הקדוש ברוך הוא? למה אומר לו עמך? אומר לו, אתה הוצאת אותם, הערב רב. האלה, אתה הוצאת אותם, אתה אחראי להם, לכן הם מקראים מהעם שלך. לך רד, כי כל הקלקולים מתחילים, כל הקלקולים מתחילים מהם. מה היה בעצם, האם הקדוש ברוך הוא התכוון לוותר על הערב רב? האם הקדוש ברוך הוא התכוון, מה הייתה כוונות של הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו הרי הקדוש, ודאי שלא, ודאי שהוא לא התכוון לוותר. אלא הייתה לו תוכנית אחרת, שעם ישראל יקבל את התורה, ואחר כך נדע גם לערב רב. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רצה לעסוק? בתיקון העולם קודם כל על ידי הקרובים, ואחר כך נדע לרחוקים. מה משה רבנו אמר? אני לא מוכן בשום פנים ואופן להשאיר את הרחוקים במצרים, אני דואג להם. מה יהיה עד שנדאג להם? אני לא מוכן להשאיר אותם כך, אני מוציא אותם. זה מעין מה שכתוב פה, יאספו ויקבצו. בהתחלה יעקב סבר, כמו שהקדוש ברוך הוא סבר, שאפשר לתקן את כל העולם רק על ידי הקרובים. הסתכל לנו שכינה, מה הוא הבין? עד שלא יקבצו הרחוקים ביותר, אי אפשר להביא את הגאולה. אבל באמת, מתעוררת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא בעצמו סבר? איך הוא סבר לתקן אותם? למעשה, התורה לא מגלה לנו. התורה לא מגלה לנו מה הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. למה היא לא מגלה לנו? כי זה לא יצא לפועל, אז היא לא מגלה לנו את זה. אבל רמז לדבר כן יש. יש רמז לדבר. בפרשת שמות, זה למעשה שבוע הבא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה, לך תגלה את עם ישראל. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם קצת. אז משה רבנו שבוע ימים הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא מוכן ללכת לגאול את עם ישראל. לכאורה הקדוש ברוך הוא רוצה שתגאל את עם ישראל, מה אתה מתעקש? למה אתה לא רוצה? משה רבנו כל כך סובר שהוא לא ראוי לזה, עד שהוא אומר, עד שהוא חושב, שמעתי את אחד הצדיקים שהוא אמר, אדמו"ר מפורסוב שהוא אמר, עד כדי כך שמשה רבנו שמע שהקדוש ברוך הוא אומר לו לך תגאל את ישראל, והוא התנגד לו, למה הוא התנגד לו? הוא אמר, הרי אני הכי גרוע בעם ישראל. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לי ללכת לגאול את עם ישראל, ואני אגיד לו כן, הוא יגיד לי לא רק שאתה הכי גרוע בעם ישראל, אתה עוד בעל גאווה כזה שיש לך בכלל מחשבה שאתה באמת יכול להיות הגואל. אז משה רבנו פחד שזה ניסיון של גאווה, שמעמידים אותו בניסיון של גאווה. אחרי שבוע ימים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, שבוע ימים, אני ביקשתי ממך בדרך ארץ, דיברתי איתך יפה, ביקשתי לך ללכת לגאול את עם ישראל. עכשיו אני אומר לך, אני כבר לא שואל אותך, אני אומר לך, אני מצווה עליך, לך תגאל את עם ישראל. טוב, אם הקדוש ברוך הוא מצווה, הוא חייב לעשות. בהתחלה הוא ביקש ממנו, אז הוא יכול להתנגד. אם זה ציווי, הוא חייב, אז הוא הלך. נראה למה, מה הסיבה הקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה עליו. אבל, בתוך כך, הוא אומר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגיד לפרו, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליך, ואמר לך, שלח את עמי דרך שלושת ימים ויעבדוני. מה הכוונה דרך שלושת ימים? מה הפירוש שמשה צריך ללכת לפרו ובאמת אמר לו את זה? ובהמשך רואים. הוא בא לפרו ואומר לפרו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי ואמר לי, שלח את עמי, דרך שלושת ימים אנחנו רוצים להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. הוא ציווה עלינו את הדבר הזה. פרעה התנגד. אבל שואלים כל המפרשים, כל המפרשים שואלים שאלה. מה, בשביל מה הוא אמר לו את העניין הזה של דרך שלושת ימים? מה פרעה הבין שהוא אמר לו דרך שלושת ימים? מה פרעה הבין? שחוזרים בחזרה. אנחנו הולכים דרך שלושת ימים, אנחנו נקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה נחזור. כי אם אין כוונה לחזור, בשביל צריך להגיד לו דרך שלושת ימים. אז מה אכפת לפרעה, אם אין כוונה לחזור, מה אכפת לו אם זה יהיה שבועיים, אם זה יהיה חודש, מה זה משנה בכלל? אלא אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לו שלושת ימים, ושאנחנו נחזור בחזרה. כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לשקר את פרעה? הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את עם ישראל בדרך שקרים? בסדר, הוא רצה להקות את המצרים, רצה כל מיני דברים הוא רצה לעשות. אבל בשביל מה צריך לשקר את פרעה ולהגיד לפרעה את הדבר הזה? מה, וכי מפי הקדוש ברוך הוא יצא לנביא, לגדול הנביאים, יצא כזה דבר, הקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבנו, לך תשקר את פרעה? זה שאלה שכולם שואלים, מאוד מאוד מתקשים בשאלה הזאת. מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לו את הדבר הזה? אומר הרבי מקומרנה, זה היה אחד הצדיקים הגדולים לפני 130-140 שנה באירופה, הוא כתב ספר פירוש על כל החומה שנקרא היכל הברכה. הוא אומר שם, הוא מביא את השאלה הזאת, אומר הרבי מקומרנה דבר נורא מאוד. הוא אומר, התוכנית המקורית הייתה באמת שעם ישראל יצא, רק עם ישראל יצא, וילכו להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא ויקבלו את התורה בהר סיני, וכל זה ייקח שלושה ימים רק להגיע לשם. לאחר שיקבלו את התורה, מה יעשו עם התורה? בתוכנית המקורית, מה יעשו עם התורה? יחזרו בחזרה למצרים עם התורה. יחזרו למצרים עם התורה, ואז כמה שערי תומה היה עם ישראל במצרים? מ-ט שערי תומה, 49 שערי תומה. אי אפשר, אומר הרבי מקומרנה, אי אפשר שתהיה תיקון וגאולה שלמה לעולם אם יורדים רק לממתת שערי תומה. מה צריך להיות? שיורדים גם ל-50 שערי תומה. אומר הרבי מקומרנה, התוכנית המקורית הייתה שעם ישראל לקבל את התורה, יחזור למצרים וירדו ל-50 שערי תומה. ימשיכו לגור במצרים, וירדו ל-50 שערי תומה. ומשם, בכוח התורה, עכשיו, משה והתורה, שיהיה איתה, וירדו ל-50 שערי תומה, משם משה יקבל את הנשמה של המשיח, ומיד תבוא הגאולה. ואז יתוקנו כל הערב רב. אז אומר הרבי מקומרנה, זו הייתה התוכנית המקורית, ואחר כך היה שיבוש בכל התוכנית הזאת, היה שינויים. אבל בית הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו להגיד דבר שקר. הוא אמר לו להגיד את האמת, זו הייתה התוכנית. היה אחר כך מכמה סיבות שינוי בדבר הזה, ואז שהיה שינוי, ומשה רבנו הבין שלא יחזור למצרים, אז הוא אמר, אם כך אני לא מוכן לוותר על הערב רב, אני רוצה להוציא אותם. אז זה העניין שמשה רבנו הבין למעשה את מה שיעקב הבינו. אי אפשר לתקן את העולם, אלא על ידי שמכנסים ומקפצים את כל הרחוקים, ואז דווקא עם הרחוקים אפשר להביא את הגאולה. ומתי זה יהיה? למעשה, אמנם אנחנו לא יודעים מתי זה שעת הגאולה. הכוונה אם זה עוד שעה, אולי. כן, הכוונה אם זה שעה, שעתיים, זה אנחנו לא יודעים, לא גילו לעוד, עדיין עוד לא גילו את זה. זה עניין של זה, שעה, שעתיים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. אבל אנחנו ודאי נמצאים בתוך זמן תהליכי הגאולה, זה ודאי. ואנחנו רואים עכשיו את המציאות הזאת, איך שמשמיים מאוד, יש סייעת הדשמיה מאוד גדולה, לאסוף ולהחזיר אל הקדושה את הרחוקים ביותר. ורואים שבפשטות, האור החיים הקדוש אומר, הדור שלנו כולו ירד ל-50 שערי תומה. מישהו אמר לי, זה לא הגזמה מה שהגזים האור החיים הקדוש? אמרתי לו, בוא נבדוק. בדיקה פשוטה, האם אנחנו ב-50 שערי תומה או לא ב-50 שערי תומה? נעשה... כן. לא, אומר עלינו, על הדורות שלנו. אז אומר, איך אפשר לבדוק שבאמת אור החיים צודק? מלבד שמי שמאמין לו, מאמין לו. זה בסדר, אפשר להבין גם לו בלי הוכחות. אבל איך אפשר להוכיח את זה בפשטות? הרי היה במצרים, עם ישראל היה בשלמות הממתת שערי תומה. כמו שחזל אומרים, עוד רגע אחת הם נכנסים ל-50 שערי תומה. זאת אומרת, את השער 49 הם זכו לרדת לכל הבחינות של 49 שערי תומה. מה? וכתוב, חז"ל אומרים, לא היה מקרה אחד שיהודי היה עם גויה, וגוי עם יהודיה היה באונס מקרה אחד. וגילה כתוב, כמו שבישב ודן, שלומית בדברי. וגם זה היה לא ברצון. אז שימו לב, 49 שערי תומה בשלמות, זה שיהודי לא היה עם גויה, וגוי לא היה עם יהודיה. אני חושב שמכאן, זה הוכחה פשוטה לדברי אור החיים הקדוש. כבר לא צריך לפלפל בזה הרבה. זה בפשטות רואים, מבינים את הנקודה הזאת. אז עכשיו שירדנו ל-50 שערי תומה, אז עכשיו הגאולה תהיה על ידי שהקדוש ברוך הוא יעורר, ככה אומר הרמח"ל, יעורר באור עליון את נשמות ישראל להתחיל להתקבץ לתוך הקדושה. ולמעשה, אנחנו רואים את זה, איך שזה מתקיים נגד העיניים שלנו. אנחנו לא שמים לב, למה? כי יש כזה דבר שנקרא השחת הדעת. משיח בא בהשחת הדעת. כל שלב של גאולה, כל שלב אמיתי של גאולה, יש בזה השחת הדעת. מכיוון שבתקשורת לא מדברים על זה, ומהדורת החדשות לא מודיעה על זה, אז לכן יש לנו הסך הדעת מזה. אבל למעשה, אם נתבונן קצת בעומק הדבר, אנחנו נראה, לפי כל המהלך הזה, למה אנחנו נמצאים בתוך שלבי הגאולה. רואים, ברוך השם, כל יום, יהודים מתעורר בבוקר, הכי רחוק בעולם, הוא קם בבוקר, והוא שואל איפה אפשר לקנות תפילין. אפילו לא יודע מה זה תפילין, אבל הוא רוצה כבר לקנות תפילין. זאת אומרת, זה נקרא נעשה ונשמע. הוא קודם רוצה להניח תפילין, אחר כך יסביר לו מה זה תפילין. זה רצים, מתעוררים, להתקרב אל הקדושה. אם נתבונן בעומק הדבר, נשים לב שזה לא דבר שבכלל מאיזשהו תהליך טבעי. זה פשוט אור רוחני שיורד מלמעלה, מעורר את נשמות ישראל, וזה הסוד של יקבצו. זה הסוד של הקדוש ברוך הוא מקבץ את נשמות ישראל. לפני כמה שבועות אמרנו שיש בזה עוד רמז לדבר, שכתוב מתי מתחילה להאיר קדושת השבת. זה מתחיל ביום שישי, אבל מתי זה מתחיל קדושת השבת להאיר? בחצות היום. זה ידוע שבחצות יום שישי כבר מתחילה להאיר קדושת השבת בעולם. האלף השביעית, זה ימות המשיח, נרמזים לשבת. זאת אומרת שזה בעצם כבר באלף השישית, בחצות היום, זה מתחיל להאיר קדושת האלף השביעית, קדושת האור של הגאולה. אז זה צריך חצות היום. ידוע שכל יום, כל יום בשבוע זה כנגד אלף שנה בבריאת העולם. אנחנו נמצאים כרגע, באיזה יום אנחנו נמצאים כרגע? ביום שישי. אנחנו נמצאים ביום שישי. האלף השישית זה כנגד יום שישי. זאת אומרת, בשעה, בחצות היום של האלף הזאת, מתחיל האור הגאולה. אז עכשיו, איך נחשב בשנים מתי זה היה חצות היום? אז באמת החשבון פשוט. מאוד פשוט. מה? החשבון הוא מאוד פשוט. מדוע? כי הרי היום, היום זה הולך ויהי ערב ויהי בוקר. היום, כל יום מתחיל משקיעת החמה, עד שקיעת החמה של היום שאחרי זה. לכן בלילה, ביום שישי בלילה זה כבר שבת. זאת אומרת, זה לא, באמת יום שישי בלילה זה כבר לא יום שישי, זה כבר שבת. אז מתחילת האלף עד שנת 500 של האלף, כי כל האלף הוא בעצם יממה. אז מתחילת האלף עד שנת 500, מה, זה כנגד מה? כנגד הלילה. משנת 500 עד סוף האלף זה כנגד היום. אז אנחנו צריכים ללכת לחצי. חצות היום זה החצי בין 500 לסוף האלף. אז מה זה יוצא? חצי בין 500 לזה? 750. בדרך כלל מי שיודע להגיד תשובות, הוא מתקן את כל מה שהוא לא הקשיב לשיעורי חשבון בבית ספר ערבי. אז יש לנו 750. אז אומרת, בשנה של ה-750, של האלף השישית, זה חצות יום שישי. אז בואו נבדוק מתי זה היה. 750, אנחנו לא סופרים את השנים הרי במספרים, אלא באותיות. אז מה זה 750? תפשין נון. שנת תפשין נון זה היה בעצם חצות יום שישי. מתי זה היה? לפני בדיוק 27 שנים. תפשין נון. מי שקצת עקב אחרי המאורעות במדינת ישראל, ישים לב שעיקר אור וכוח התשובה זה בדיוק בשנים האלה. מתפשין נון ואילך התחילה ההתעוררות, זה התחיל קצת קודם, אבל ההתעוררות הגדולה של התשובה בעם ישראל זה בשנים האלה. מי שחזר קודם בתשובה היה לו פרוטקציה. מדוע? הוא היה בא לישיבה, אז היו 13 רבנים על כל אחד שחוזר בתשובה. למה? פשוט לא היו חוזרים בתשובה קודם לכן. זה היה תופעה נדירה. התחיל אז אורי זוהר, מרדכי ארנון, מי שזוכר אותם, הם התחילו, הם היו בגל הראשון של התשובה, אז הם באו לישיבה, לא היו בעלי תשובה. היום בעל תשובה רוצה לדבר עם רב, הוא אומר, אפשר לדבר, למה? על כל רב יש 130 בעלי תשובה. אז על כל בעל תשובה היה 13 רבנים. זה היה יכול, היה לו את כל הזמן שבעולם לדבר עם מישהו רוצה. פשוט לא היו בעלי תשובה. מתפשינון התחיל גל גדול מאוד, כל הגל הזה, זה למעשה ההיקפצו. זה הסוד של ההיקפצו, שהקדוש ברוך הוא מקבץ את נדחי עמו ישראל, ומתחיל לאסוף אותם. סוף אותם אליו, אנחנו לא יודעים. אבל מאז ועד היום, אני אומר משהו שבדיקה, זה, מישהו עשה את זה בדיקה סטטיסטית, של סטטיסטיקה, יותר ממיליון בעלי תשובה היו בשנים האלה. זה כל המיליון בעלי תשובה, זה באמת, לא היה פה איזה מסע שכנוע, ופשוט הנשמות הרגישו, והתעוררו והתחילו להתקבץ. עוד רמז יש, עוד רמז גדול יש בדבר הזה, ידוע שאנחנו רואים שגם אור מאוד גדול של התשובה, ברוך השם, יורד לעולם מהכוח של הצדיק, מהכוח של רבנו. איך אנחנו קוראים להתאספות שמתאספים בראש השנה אצל הצדיק? הקיבוץ. הקיבוץ. תראו נראה, אז שימו לב, זה הסוד של יקבצו. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו שלא כולם יודעים. מתי היה הרי החומות של ברית המועצות, אז היה ברית המועצות, היו סגורים. לא היו נוסעים, חוץ מיחידים, לא היו נוסעים אל רבנו באומן, לא היו נוסעים. מתי היה הקיבוץ הראשון אצל רבנו? תפשינון. תפשינון זה היה הקיבוץ הראשון. בדיוק בחצות יום שישי היה את הקיבוץ הראשון, התחילה הבחינה של ההיקפצו. אז זה מה שלמעשה הזוהר אומר, שבהתחלה יעקב אבינו אומר, יאספו, ואגיד עליכם את אשר, יקרא אתכם. אנחנו נוכל לפעול את הגאולה מעצמנו. ברגע שהסתלקה ממנו השכינה, הבין יעקב אבינו שאי אפשר יהיה לעשות שום דבר עד שלא יהיה קיבוץ באומן בראש השנה. אז הוא חיכה, יקפצו, הוא חיכה אז הוא הבין שצריך לחכות לקיבוץ של ראש השנה. כוונה שצריך לחכות עד שיהיה דור שירד ל-50 שערי תומה, יהיו במציאות של ההתרחקות הכי גדולה, ומשמיים התחילו להעיר את הנשמות, לקבץ אותן, ואז צריך לחכות לגאולה. זה הסימן של הגאולה שנרמז בפסוק הזה, כל זה מובא בזוהר ובעוד מפרשים. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בפרשה. יעקב אבינו, שהוא מברך את השבטים, אז אומר הזוהר הקדוש, שבכל אחד מברכות השבטים, יש רמזים מאוד גדולים לכל ענייני הגאולה. זאת אומרת, בסוד, הכוונה בפנימיות, יעקב אבינו למעשה בתוך ברכות השבטים כן אמר את הגאולה, אבל בסוד ולא בהתגליה. כך מסביר הזוהר הקדוש בפרשה הזאת. נראה, בעיקר נראה קצת את כל העניין של יהודה. אבל לפני שנראה את היהודה, את היהודה של יהודה, רק נגיד איזה רמז אחד. בשעה שהוא מגיע לשמעון ולוי, יעקב אבינו, מה הוא אומר להם? שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי. מובא בהרבה ספרים שאחד השבטים שיש לו את העבודה הקשה ביותר זה שבט שמעון. שבט שמעון יש לו עבודה מאוד קשה. מדוע לשבט שמעון יש עבודה מאוד קשה? כיוון שכל שבט בעם ישראל, וזה משתלשל לכל יהודי בדור שלנו, יש לו איזושהי עבודה רוחנית שמיוחדת לשבט הזה. ליהודה יש עבודה מסוימת, לראובן יש עבודה מיוחרת, יששכר וכן הלאה. העבודה הקשה ביותר, הזוהר הקדוש כותב את זה בכמה מקומות, העבודה הקשה ביותר זה של שבט שמעון. מדוע יש להם עבודה קשה לשבט שמעון? מכיוון שהם נקראים הגבורות הקשות. הגבורות, יש מידה רוחנית שנקראת גבורות. המידה הזאת היא מידה מאוד מאוד קדושה. כשמתקנים את המידה הזאת, עולים למקום הכי גבוה. אבל כשיורדים במידה הזאת, יורדים למקום הכי נמוך. המידה הזאת זה סולם, שרגליו בשול תחתיות וראשו למעלה למעלה בשמיים. למעשה, התיקון של שבט שמעון הוא תיקון מאוד מאוד קשה, בגלל שהם צריכים לעשות את העבודה הזאת. בכלליות, בלי להיכנס לפרטים, מהי נקראת העבודה של הגבורות? יש שתי בחינות שמידת הגבורות מתגלות בנפש האדם. בחינה אחת, מידת הגבורות מתגלית בצורה, באופן של הכעסים, ההקפדות, כוחות הנפש מתגלים. הגיבור, בדרך כלל, אדם שיש לו גבורות, הוא קרוב מאוד למידת הכעס. מה התיקון של הכעס? איך אדם מתקן את מידת הכעס? על ידי שאדם לוקח את המידה הזאת של הגבורה, ומשתמש בה, כמו שכתוב בפרקי אבות, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. שאדם לוקח את המידה הזאת של הגבורה, משתמש בה למלחמה כנגד היצרה, בזה הוא יכול לתקן את מידת הכעס. עוד דבר, יש, לגבורות יש עוד גילוי אחד. הגילוי השני זה התאוות של העולם הזה. ככל שלאדם יש יותר גבורות, הוא יותר קרוב ליפול ולהיכשל בתאוות קשות, של תאוות גשביות של העולם הזה. מה התיקון של זה? גם בבחינת איזהו הגיבור הכובש את יצרו, אבל בזה יש עוד בחינה, להפוך את כל האש הפנימית, כי גבורות זה אש, להפוך את כל האש הפנימית לעבודה של תפילה. וזה, בדור שלנו צריכים לתקן את הגבורות הקשות מאוד, לכן כתוב בספרים הקדושים שכל כך קשה לתקן בדור שלנו את הגבורות, ואנחנו רואים שמי שנכשל בגבורות, בדור שלנו ברוך השם יש את הכעסנים הכי גדולים, מחלוקות, מריבות, זה אש של גבורות, או תאוות מאוד חזקות של העולם הזה. אז כתוב שכל כך נרד, במידת אש הגבורות למטה, עד שנגיע למצב שאנחנו לא יכולים לתקן את זה. אנחנו נהיה חסרי אונים. אז אבל הקדוש ברוך הוא ודאי הכין דרך, גם בשבילנו, גם בשביל הדור הזה. מהי הדרך? אז זה מה שרבנו רמז, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. אני אעזור לכם להעלות את האש שלכם, של הגבורות שנופלת בדור האחרון כל כך למטה, אני אעזור לכם להעלות אותה למעלה למעלה. זה אחד הפירושים, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. אז שמעון הוא למעשה, כל העבודה שלו זה לקראת תיקון ענף הגבורות. כמו שאמרנו, כשיורדים עם זה, יורדים למטה למטה. כשעולים עם זה, עולים הכי גבוה. המידה הזאת, היא מגיעה עד למקום הכי גבוה, שנקראת גבורות דעתיק, ועל ידה מגלים את כל סודות התורה. זאת אומרת, מי שמתעלה משבט שמעון, הוא מגלים לו, והוא יכול אחר כך לגלות לעם ישראל את כל סודות התורה. לכן, שמעון היה, בגלל שזה מידתו, מידת הכעס, לתקן את מידת הכעס, לכן כתוב בזוהר הקדוש, שעיקר האחראי למחירת יוסף זה היה שמעון. ושמעון הכי הרבה צריך לתקן את מידת הכעס. כתוב כמה שנים יוסף היה בבית האסורים בעקבות מחירתו, שנה עבד אצל פוטיפר, ועוד 12 שנה הוא היה בבית האסורים, בסך הכל 13 שנה. מתי שמעון תיקן את זה? רבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנה במערה. כתוב, הרבי צדוק הקודמי לובלין אומר, וודאי שרבי שמעון בר יוחאי היה גלגול של שמעון בן יעקב, והוא תיקן את כל אבון שמעון. ברגע שהוא תיקן את זה, לאן הוא עלה? לגלות את כל סודות התורה. אז זה, ואז רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אמר? מה כתוב בזוהר הקדוש? ענן בחביבות התליה. כל החבורה שלנו זה חבורה של אהבת חברים. למה הוא אמר את זה? כי אצל שמעון היה קלקול גדול מאוד בזה, בזה שהוא כעס ושנא את יוסף. רבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנה של המערה גילה את הסוד ענן בחביבות התליה ותיקן את המחלוקת של שמעון. השמעון עצמו, הרי לכל שבט הייתה נחלה בעם ישראל. איפה הייתה נחלתו של שמעון? אז כתוב, כתוב שלשמעון היה מקום שבו היה גר, היה שטח ארץ, אבל זה לא היה נקרא על שמו. מסבירים, הצדיקים מסבירים מדוע זה לא נקרא על שמו, מכיוון ששמעון צריך שכל הזמן יסייעו לו, כל הזמן צריך לסייע לו להגיע לתיקון שלו. אז לכן נחלתו, המקום שבו היה גר, למי זה היה שייך בעצם? לשבט יהודה. שבט יהודה, כל נחלת שמעון הייתה בתוך נחלת יהודה. זה היה חלק מיהודה. איפה זה היה? בנגב. כמו שאמרתם, זה נכון, בנגב. בדיוק גבולות נחלת שבט שמעון בצורה מדויקת, אנחנו לא יודעים בדיוק לסרטט את המפה הזאת, אבל זה באזור מבאר שבע, בערך מבאר שבע, לכיוון מערב. מה זה לכיוון מערב? הכוונה, מי שזוכר, מערב מבאר שבע, מה זה? רצועת עזה. שימו לב שיעקב אבינו אומר לשמעון, שמעון ולוי אחים. מתי תגלו את עניין האחווה? באחרית הימים. ואז מה? מה התקיים? כלי חמאס מחורותיהם. רשי שואל, מה זה המילה מחורותיהם? אז הוא אומר שני פירושים למילה מחורותיהם. פירוש אחד, חבל הארץ שלכם. מי הייתה איזה, היה איזה משורר שקרא מחורתי מחורתי. מה זה מחורתי מחורתי? מולדתי, נכון? זה למעשה הנחלה. זה, מי זה היה? צ'רניחובסקי אמר מחורתי? ברור השם, אתם לא זוכרים. בסדר, אז בכל אופן, משם אנחנו יודעים שבאמת מחורתי זה מולדתי, זה המקום שבו האדם גר. רש"י אומר את הפירוש הזה, אבל אומר עוד פירוש אחד. מחורותיהם מלשון כלי נשק. כלי נשקם, זה נקרא כלי נשתם. לכן הוא אומר, הארץ שלכם, זה, איך הארץ שלכם נקראת? מה אומר להם? כלי חמאס מחורותיהם. אומר, מה אומר להם? הארץ שלכם נקראת כלי חמאס, שזה גם כלי הנשק שלכם. שימו לב לדבר פילי כמעט, שכל האזור של חבל שמעון זה האזור שספג הכי הרבה את הטילים של, של החמאס. זה, והחמאס שמזכיר פה יעקב אבינו, שהזוהר הקדוש שאומר שהוא רמז בזה את סודות הגאולה, זה מרמז כפשוטו על החמאס. וזה שבט שמעון בעיקר סופג את זה. אז תמיד אומרים, מישהו אמר לי, לא מבין למה יושבי הדרום צריכים לסבול כל כך הרבה. באמת אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את זה. אבל רמז לדבר, יש פה שהם צריכים לתקן את הבחינה של שמעון שהיא תוקן על, על ידי זה. אבל כנראה שכבר תיקנו את זה. עכשיו כבר לא צריך את זה שזה יותר. עכשיו נעבור, זה ליהודה. יהודה, ביהודה יש דבר מעניין. איך יעקב אבינו, מה הסדר שהוא מברך את השבטים? הוא הולך לפי הגיל. ראובן, הראשון, שמעון, לוי, הרביעי זה יהודה. יהודה עומד במעמד הגדול הזה, שכל הבנים ידעו שהברכות האלה זה ברכות שהולכות ללוות אותם עד ביאת משיח צדקנו. הם ידעו מי זה יעקב אבינו ומה הכוח של הברכות שלו. ואז יהודה שומע שיעקב אבינו מתחיל פה, כמו שאומרים, לסגור חשבונות. הוא מתחיל בתוכחה. ראובן, פחס כמיים, עד יותר. הוא מוכיח אותו. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, בסדם אל תבוא נפשי. רואים, יהודה שומע שיעקב אבינו, לפני פטירתו, מה הוא עושה? קודם כל מי שצריך לקבל תוכחה, מקבל תוכחה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, בלשון פשוטה, סוגר עכשיו את החשבונות, יעקב אבינו. אומר רש"י, זה מדרש חז"ל, בשעה שיהודה הבין שיעקב אבינו, בעצם לפני שהוא מברך, הוא עוסק פה בתוכחה, מרוב בושה, מה הוא עשה? הוא רצה ללכת, הוא רצה לברוח משם. שימו לב, זה לא דבר פשוט. יהודה יודע, זה המעמד למעשה של הפרידה מיעקב, מהאבא הגדול ביותר, מאבינו יעקב. הוא כל כך מפחד מהתוכחה של יעקב אבינו, מה הוא עושה? הוא הולך לברוח. ואז יעקב אבינו הבחין בזה, שיהודה, מה זאת אומרת לברוח? לאן הוא הלך? לכיוון הדלת. הלך לכיוון הדלת, הוא אמר, אני לא נשאר פה. אני לא יכול לסבול את התוכחה. ויעקב אבינו רואה את זה, ואז כשהוא פונה אל יהודה, מה הוא אומר ליהודה? יהודה, אתה יודוך אחיך. הוא פונה אליו בקריאת שמו. למה הוא פונה אליו בקריאת שמו ואומר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך? רש"י מסביר את זה. רש"י אומר, לפי שהוכיח את הראשונים בקינטורים, כוונה את ראובן, שמעון ולוי, אומר להם תוכחות, התחיל יהודה לסוג לאחוריו, שלא יוכיחנו. יהודה מפחד ממשהו, הוא מפחד ממשהו נורא והיום, שיעקב אבינו הולך להוכיח אותו, ואם הוא יוכיח אותו על הדבר הזה, יהודה מוכן לוותר על כל המעמד הגדול הזה, של הפרידה מיעקב אבינו, ובלבד שלא יעמוד בתוכחה. ומה היה, על מה הוא פחד? על איזה מקרה למעשה יהודה פחד, שעכשיו יעקב אבינו הולך להוכיח אותו? רש"י אומר, שלא יוכיחנו על מעשה תמר. זאת אומרת שיהודה יודע, יש לי דבר, יש לי איזה אבון מאוד מאוד גדול. יש לי איזה פגם מאוד מאוד גדול, והפגם הזה נקרא מעשה תמר. אני מפחד שיעקב אבינו הולך לפתוח את זה. אני מוכן לוותר על כל המעמד הזה, אני מוכן לכל עוד רוחי לברוח מפה, רק שלא יפתח את העניין הזה. מפחד. לפיכך, מכיוון שיעקב אבינו ראה את זה, מה הוא אמר לו? וקראו יעקב בדברי ריצוי, ואמר לו יהודה, אתה לא כמותם. לא רק אומר לו, אומר יעקב אבינו ליהודה, לא רק שאני לא הולך להוכיח אותך על מעשה תמר, אומר יעקב אבינו ליהודה, אלא אתה ידוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, גור אריה, בני, יהודה מטרף בני אליטה, קרא רבץ קרי אוכל אבי מיקימנו. מה אומר לו? לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקט עמים. מה אומר יעקב אבינו ליהודה? יהודה, אתה עכשיו רוצה לברוח בגלל מעשה תמר. בוא אני אגיד לך שם משהו. על מעשה תמר אני מברך אותך. לא רק שאני לא מוכיח אותך, אני מברך אותך על מעשה תמר. מה אני מברך אותך על מעשה תמר? הברכות הגדולות ביותר, הרבה הרבה יותר מכל השבטים. מי מקבל? יהודה. על אותו דבר שיהודה כל כך מפחד לשמוע מה יעקב אבינו הולך להוכיח אותו, על הדבר הזה פתאום הקערה מתהפכת על פיה. פלא גדול. מילא שיעקב אבינו היה מתעלה מזה. בסדר, הוא לא רוצה להוכיח. אז יעקב אבינו אומר לו, לא. לא רק שאני לא מוכיח אותך על מעשה תמר, אלא עיקר הברכות שאני מברך אותך זה על מעשה תמר. מה עם הברכות? יש פה כמה וכמה ברכות, אבל בעיקר שתי ברכות העיקריות. מה אומר לו? יהודה אתה יודוך אחיך. מה הכוונה יודוך אחיך? כתוב שתי משמעויות במדרש רבה, כתוב שתי משמעויות בפסוק יודוך אחיך. פירוש ראשון, משה יעקב אבינו אומר ליהודה, מכאן ואילך אין בני נקראים ראובנים, שמעונים, יששכרים, זבולונים, אלא כולם נקראים על שמך יהודים. כאן נקבע השם שלנו. בפסוק הזה נקבע השם של עם ישראל, שאנחנו נקראים יהודים. כולנו נקראים על שם יהודה. זו היה הברכה הראשונה, המשמעות הראשונה של יהודה אתה יודוך אחיך. מה המשמעות השנייה? השתחוו לך בני אביך. מה הכוונה? מכאן ואילך נקבע שהמלכות הנצחית של עם ישראל, של שבט יהודה. ממך יצא המלכות האמיתית, הקבועה, וגם שתהיה לנצח נצחים, תהיה משבט יהודה. לכאורה, אם כעד, יש פה איזה מהלך שמאוד לא ברור. יש פה נקודה מאוד לא ברורה. יהודה מפחד מאוד מהתוכחה של יעקב אבינו על מעשה תמר. מה אומר לו יעקב? על הדבר הזה שאתה פחדת, עכשיו אני אברך אותך את הברכות הכי גדולות. צריך להבין, מה קרה פה? איך, למה יהודה טעה? מה היה כל המעשה עם תמר? מה עומק הדבר בנקודה של מעשה תמר? כדי להבין את כל המהלך הזה, צריך קצת לחזור אחורנית לפרשת וישב, כדי להבין את עומק העניין של מעשה תמר. יהודה כידוע נשא אישה, בת איש כנעני, נשא אישה, נולדו לו שלושה בנים, אר, עונן ושלה. כשאר הגיע גילו להתחתן, הלך לחפש לאישה. נו, זו משפחה חשובה. יהודה, זו משפחה חשובה. מצא אישה צדיקה מהבת או הנכדה של שם, שהיה השם של הבן של נוח, תמר. הוא לקח את תמר לקלה. היא הייתה אשתו של אר. אחרי כמה זמן, עובר כמה זמן, מה קורה לאר? מת. טוב, יש עדבום, אז אחיו עכשיו מתחתן איתה. עונן, אחרי כמה, עובר כמה זמן, מה קורה? גם הוא מת. עכשיו, יהודה לא יודע למה הם מתים. לא גילו לו את הסוד הזה, הוא לא יודע למה הם מתים. ואז הוא אמר לה, שבי כאן, יש לי עוד בן אחד, שהוא ייבם אותך, קוראים לו שלה, זה הבן השלישי, אבל הוא צעיר מדי, הוא עוד לא יכול להתחתן. שבי, תחכי עד כי יגדל שלה. היא ישבה והיא חיכתה. עכשיו, מה הייתה האמת, מה היה האמת, מדוע אר ועונן מתו? מה הייתה הסיבה? כמו שאנחנו יודעים, והיא אר, רע בעיני השם. אין רע, אלא פגם הברית. כמו שכתוב, אר ועונן לא מתו בגלל תמר. הם מתו בגלל האבון שלהם. אלא שיהודה לא יודע את זה. הוא לא יודע מה קרה. לא גילו לו משמיים, אז הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע שאר ועונן מתו בגלל חטאם. אז מה הוא סובר? מה הוא סובר? איך זה יכול להיות? עוד אחד, עוד אחד. איך זה נקרא בגמרא? אישה יש מחלוקת. אישה קטלנית. אז יש מחלוקת בגמרא בין רבי וחכמים. רבי אומר, פעמיים, שני בעלים מתו אחד אחרי השני, יש לה חזקה כבר אישה קטלנית. את תסתכן. לא ממליצים לזה. לא מנסים להסתכן. חכמים אומרים שלוש פעמים. זה מחלוקת. אבל יהודה רואים שהוא סובר כמו דעת רבי. יותר, יותר נכון, רבי סובר כמו דעת יהודה. כי רבי, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא. אז הוא סובר כמו את, השורש שלו, יהודה. הוא באמת היה משבט יהודה, רבי יהודה הנשיא. דרך אגב, זה מאוד מעניין שהגמרא אומרת שכל בנות בית רבי היו נקראות בשם תמר. כל הבנות שהיו נולדות בבית רבי, הבת הראשונה של כל משפחה מצאצאי רבי הייתה מקבלת את השם תמר. כתוב שיש בזה סוד גדול מאוד. אבל יהודה לא יודע, הוא לא יודע שער ואונן חטאו ומתו בחטאם, אז מה הוא סובר? אסור להתחתן איתה. אז מה שהוא אמר להשבי עד כי יגדל שלה, מה הוא בעצם התכוון לזה? לדחות אותה. שבי, תמתיני. ותר תמר כי גדל שלה והיא לא ניתנת לו. תמר הבינה את החכמה גדולה. עבר זמן, היא רואה ששלה כבר גדול. היא רואה שאין פה שום הכנה לשום חתונה, לשום שום עניין. תמר הבינה. ובינה יתרה ניתנה בנשים. היא הבינה שיהודה לא מתכוון לתת לה. לכאורה, היא הייתה יכולה לבקש מיהודה, אבל אתה לא רוצה לתת לי? טוב, תעשה את מה שצריך לעשות, חליצה, תשחרר אותי. אני אמצא כבר, יש עוד זה. יש עוד צדיקים בעולם, אני לא צריכה דווקא את שלה. אומרים חזל שתמר ידע ברוח הקודש שמהשבט הזה עומדים לצאת הצדיקים הכי גדולים בעולם. דוד המלך, מלך המשיח ועוד ועוד. היא לא הייתה מוכנה לוותר שיהיה לה את הזכות להוליד אותם בעולם. נו, אבל מה היא תעשה? לא רוצים אותה. מה היא תעשה? אז כמו שאמרנו, בינה יתרה. תמר, כמו שהתורה מספרת לנו, התחפשה לפרוצה. אז אפילו הפרוצות היו צנועות. היו להלכות עם רעלה, לא רואים אותם, לא יודעים מי הם. דרך הצניעות. אפילו בפרוצות היו דרך צניעות. היא בררה את הדרך שיהודה עולה תמנת על הגוז את צונו. בכוונה אמרנו, התורה בכוונה אומרת לנו, עולה תמנת על הגוז את צונו. יש פה עניין של עלייה, לא של ירידה. היא ידעה, היא בררה באיזה דרך הולך, מתי ובאיזה דרך הולך יהודה לגוז את צונו. מה עשתה תמר? היא גם בררה באיזה שעה של היום. אמרו לה, צהריים, אחר הצהריים, יהודה הולך לגוז את צונו. מה עשתה תמר? אחת אמר לבשה את הבגדים שהיא לבשה, ישבה על הדרך הזאת. מה היא עושה? אתם יודעים שיש כאלה בברסלב שאומרים שצריך לעשות 6 שעות התבודדות. היא עשתה 10 שעות התבודדות, תמר. 10 שעות היא עומדת שם ומחכה מחכה ליהודה, ומה כל ההתבודדות שלה? הקדוש ברוך הוא, תכניס בו מלאך של תאווה שיהיה איתי, כי אני רוצה להתעבר ממנו, אני רוצה להוליד מהמשפחה הזאת בנים. אני יודעת שיש פה הצדיקים הכי גדולים. זה, חזל אומרים, אחת הנשים בכל הדורות שכיוונה לשם שמיים יותר מהכל, יותר מכולם. היא באה, היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא, אמרה לו, אני מבקשת ממך, תברא מהתפילות שלי מלאך של תאווה, שיכריח את יהודה להיות איתי, כי אני רוצה להתעבר ממנו. עכשיו, עד שיהודה עבר שמה, היה כמה שעות טובות, שתמר יושבת עם התפילות התפילות מעומק הלב שלה. כתוב במדרש, יהודה היה צדיק מאוד גדול. מה ליהודה וללכת לפרוצה? אין לו שייכות ללכת לפרוצה. הוא עובר שם, שהוא עובר על המקום הזה, מי חיכה לו שם? חוץ מתמר, מי חיכה? המלאך שהיא ברא בתפילות שלה. המלאך נכנס בו. כתוב במדרש, יהודה מרגיש מלחמה עצומה. פתאום הוא רואה בכלל שיש פה פרוצה. מרימים לו את העיניים. ופתאום הוא מרגיש שהוא לא מצליח להתגבר על היצרה שלו, אבל הוא לא ויתר. הוא התחיל ללחם בכל כוחותיו כנגד היצרה, אבל מי יותר חזק, מלאך או אדם? אז כתוב שבעצם מה שלמדנו פה, שהתפילות של תמר יותר חזקות מהצדקות של יהודה. הוא בורא מלאכים על ידי המלחמה שלו, היא ברא מלאכים על ידי הרצונות שלה, אז הרצונות שלה היו יותר חזקים. וכמו שאנחנו יודעים, הוא בא אל תמר, והוא מבין שהיא פרוצה. הוא לא, גם לא יודע שזה תמר. הוא מבין שזה תמר, אומר לה, אבא נא ואבוא אלייך. אומרת לו, תמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה זה, לא בחינם, מה תיתן לי? ממש היא משחקת. אמר לה, גדי השלח מן העדר. גדיע שלח מן הצון. אמר לה, בסדר, אני אשלח לך זה. אז אמר לו, עד שתשלח לי את הגדי, תן לי את פתילך, כמנה את הציציות, את התפילין ואת המטה שלך, את החותמת זה התפילין, תן לי את התלית שלך, את התפילין שלך ואת המטה שלך, זה יהיה פיקדון אצלי. שתשלח לי את הגדי, אני אחזר לך, אני לא צריכה את זה, אשלח לך את זה. היה, כמו שאנחנו יודעים, הוא היה איתה, תמר התעברה בתאומים, בשתי, לא רק בבן אחד, בשתי בנים התעברה, פרץ וזרח שנולדו. אחרי שלושה חודשים הוא קר הריונה. צריך לדעת שבאותה תקופה המעשה של תמר היה פריצת גדרות מאוד חמורה, אילו היא הייתה עושה את זה מישהו אחר. מדוע? היא הייתה שייכת עד שלא יש חליצה, שזה נקרא שחרור ממשפחת יהודה, עד שלא הייתה חליצה, היא שייכת, היא קלה של משפחת יהודה. באותם דורות, בגלל המבול ועוד כמה סיבות, מאוד מאוד הקפידו על כל הדברים האלה. בשעה שראו שתמר היא מעוברת, היא בהיריון, ויודעים, אף אחד ממשפחת יהודה לא התחתן איתה. זאת אומרת, מה זה אומר? אחד ועוד אחד שווה שתיים. ותמר הרתה לזנונים, הלכה עם איזה גבר זר. מכיוון שבאותו תקופה היה גדרות מאוד מאוד חמורים על העניין הזה, החליטו להקים בית דין. כתוב בגמרא, במדרש, בגמרא, בזוהר, כתוב, עשו לה בית דין. מכיוון שזה היה משפט שרצו שיהיה עוד ממופת לכולם, לכן היה, המשפט הזה היה משפט מאוד מאוד מפורסם, וכל התקשורת דיברו עליו, וכתוב במדרש שכל גדולי עם ישראל ועוד המון רב הגיעו למשפט הזה. מכיוון שרצו שיהיה פה בית דין חשוב, לכן מינו את מי להיות אב בית דין? את יהודה שיהיה אב בית דין. היה נחשב אחד הצדיקים באותו הדור, מינו אותו להיות האב בית דין, האב בן של הזה. יהודה ישב בבית דין הזה, מה הוא פסק? הוציאוה ותשרף. עוד היא יוצאת, והיא שלחה לחמיה, כמונה ליהודה, את הפתילים, את החותמת ואת המטה, הפיקדון שהיה בידה, היא שלחה אליו על ידי שליח. היא לא קמה ואמרה במשפט, תסתכל, אתה רואה את הדברים האלה? אתה זוכר את המעשה? וכאן לומדים שטוב לאדם להפיל לעצמו לכבשן של אש ולא ילבין פני חברו ברבים. היא שלחה לו את זה על ידי שליח, בחשאי. בא שליח, השליח לא ידע כלום, בא ליהודה ואמר לי, תראה, אני לא יודע, אני לא מבין מה פה העניין, אבל האישה הזאת ששלחת אותי להוציא אותה לשריפה, היא נתנה לי את זה, את החותמת, את הפתיליה ואת המטה, והיא אמרה לי להגיד לך, למי שאני הרע, זה למי שזה שייך. יהודה באותו רגע מיד הבין. יהודה באותו רגע מיד הבין. אומרים חז"ל, אין לנו אפילו השערה, אין לנו אפילו השערה, איזה ניסיון היה ליהודה באותו רגע. באותו רגע, קצת לקרב את זה לדעתנו, הוא אהב בית דין. מי היה בזה? מי ישב שם בבית דין? בין היתר, בין הצופים. יעקב, לא רק יעקב, גם יצחק אבינו. גם יעקב וגם יצחק. מלבד שכל האחים היו שם. ולא רק זה, כל המון עם היו שם. עכשיו יהודה פסק, הוציאו ותשרף. 10 דקות אחרי זה, מה הוא צריך לקום? מה הוא צריך לעשות? לקום על הרגליים ולהגיד, זה אני. איזה בושה זאת הייתה, איזה בושה הייתה ליהודה לקום ולהגיד, ממני יצא הדבר. מה? לא, באמת, ליהודה היה שאלה, יהודה היה תלמיד חכם מאוד גדול, ובאמת היה, כתוב בחז"ל, היה לו פלפול גדול מאוד, לא להודות, צד, לא להודות, למה? למה לא להודות? מה היא עושה? מה זה התרגילים האלה? מה יושבת עליהם מהדר מדרג? אתה יודע, כן, נכון, אני נפלתי, אבל מי השם במה שאני נפלתי? יש שמה, מה יושבת שמה? מה היא מתחפשת לפרוצה? מה זה כל המשחקים האלה? עד רבה, תוציא אותה ותשרף, זה היה הצד לא להודות. אבל מצד שני, יהודה אמר, מה הוא אמר? אבל יש הרי הצדקה למה שהיא עשתה. הרי אני התכוונתי להשאיר אותה לאורך ימים ושנים, אלמנה, ולא התכוונתי לתת לה את שלה. מה אמר יהודה? זה היה הדבר הנורא מאוד. יהודה קם על הרגליים ואמר, צדקה ממני יצא הדבר. ממני הדבר. מיד אם כך, אז זה לא, זה לא, היא לא הרה לזנונים. בדיוק היא הרה למי ש, לבן משפחה שהיא צריכה באמת מיועדת לשם. מהזה, מהמעשה הזה נולדו תאומים, פרץ וזרח. אומר מדרש רבה, מי זה היה פרץ? הבן של יהודה. מי פרץ עד דוד המלך? זה 10 דורות. מי פרץ בן אחרי בן עד דוד המלך? כתוב במדרש רבה, פרץ זה נשמת משיח בן דוד עצמו הייתה. בתוך פרץ הייתה נשמת משיח בן דוד עצמו הייתה. זה מדויק מלשון, מלשון מדרש רבה. שימו לב, משיח נולד במצב שיכול להיות שיוציאו אותו וישרפו אותו בטבעה שלו. היה סכנה גדולה מאוד. ומי צריך להציל אותו? אבא שלו צריך להציל אותו. להודות על האמת, איזה מין מציאות הקדוש ברוך הוא סובב פה, שנשמת משיח צריכה להתגלות פעם ראשונה בעולם, והוא בסכנה שהוא ואמו יצאו לשרף, ומי יפסוק את זה שצריך להוציא אותו? אבא שלו. ואבא שלו גם יצטרך להציל אותו. יהודה עשה את המעשה הגדול הזה, והודה. הודה לאמת. אבל מיד אחרי שהוא הודה לאמת, מה יהודה הרגיש? בסדר, הוא נכון, הוא עשה דבר מאוד גדול. אבל יהודה מה הוא הרגיש? אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. 30 שנה, מהמעשה של תמר עד הפרשה שלנו, שיעקב לפני פטירתו מברך את השבטים, זה בערך 30 שנה. אנחנו לא יודעים בדיוק, שנה יותר, שנה פחות, אבל סדר, זה פלוס מינוס 30 שנה. יש חשבון שאפשר לראות את זה. 30 שנה, אתם יודעים איך יהודה מסתובב? עם איזה תחושה? השם מרחם עליי, מה קרה לי? איזה נפילה הייתה לי? איך התגבר עליי היצרה והפיל אותי במה שהפיל אותי, והוא כולו מלא בושה מעצם הנפילה שלו. שימו לב, יהודה מסתובב 30 שנה והוא מתבייש על זה שבעצם הוא הוליד את מי? את המשיח. להוליד את המשיח צריך להתבייש. 30 שנה הוא מתבייש. מתי מתגלה ליהודה כל האמת? עכשיו. יהודה אתה יודוך אחיך. עכשיו יעקב אבינו מגלה לו, יהודה. יעקב ידע למה יהודה רוצה לברוח, כי הוא מתבייש מכל העניין של מעשה תמר. הוא קורא לו ואומר לו, יהודה אתה יודוך אחיך, תדע לך, אותו מעשה שאתה 30 שנה מתבייש ממנו ועושה עליו תשובה 30 שנה, מאיפה אנחנו יודעים שהוא מתבייש על זה? אנחנו רואים שברגע שהוא רואה שיכול להיות שיהיה פה תוכחה, מיד זה צף ועולה אצלו, עד כדי כך שהוא מוכן לברוח. המעשה הזה, חטאתי לנגדי תמיד, חי אצלו כל ה-30 שנה. אחרי 30 שנה יעקב אבינו מגלה לו סוד. מה הסוד שהוא מגלה לו? יהודה, זה לא כמו שאתה חושב. זה שאתה היית איתה, תדע לך, אתה לא שמעת בת קול, שמעת צדקה שהקדוש ברוך הוא אמר ממני. ממני יצאו הדברים האלה. זה היית מוכרח במעשה הזה. לא היה לך בכלל אפשרות שלא להיות איתה. אלא מה היה הניסיון שלך? אם כך, מה היה הניסיון של יהודה עם תמר? להודות על האמת. ואז יעקב אבינו מגלה ליהודה, יהודה, תדע לך שבאמת עמדת בניסיון עצום ונורא. הניסיון של הבושה הזאת לקום לפני כל העולם, לפני במציאות כזאת, ולהגיד, להגיד צדקה וממני, ואני באמת האשם בדבר הזה. אז למעשה, יעקב אבינו מגלה ליהודה, זה העניין עם תמר, זה לא היה ניסיון. מדוע? כי לא היה לך בחירה. הקדוש ברוך הוא הכריח אותך להיות, ועכשיו הוא גילה לו, מתחיל לגלות לו, המשיח יצא ממך בדבר הזה. לכן הוא אומר לו, ולא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כתוב בזוהר, שבט מיהודה זה משיח בן דוד. אז פה הוא גילה לו את הסד, הבן שלך פרץ, ממנו יצא משיח, בעקבות המעשה הזה. מה היה הניסיון שלך להודות? עמדת בשלמות בניסיון הזה. לכן כל העניין של יהודה ותמר זה היה סוד להביא את המשיח צדקנו לעולם. לכן כתוב שהשם תמר זה סוד שם של השכינה. איפה זה כתוב שזה השם של השכינה? זאת קומתך דמתה לתמר. זאת זה השכינה, ודמתה לתמר, שבשם תמר נרמז העניין שלך. ובאמת, התורה שלנו 70 פנים לתורה. וידוע שיש רובדים רובדים של פירושים, והם כולם אמת. יהודה מה אמר לתמר? אבא נא ואבוא אלייך. אבא נא ואבוא אלייך, מזה בפנימיות של הדבר, הצדיק אומר לשכינה, אני רוצה לעשות את האיחוד העליון כדי להביא את הגאולה לעולם. אומרת השכינה לצדיק, מה תיתן לי כי תבוא אליי? אתה רוצה לעשות ייחודים כאלה גבוהים, זה לא הולך ככה. איזה עבודה אתה רוצה לעשות, או איזה מעשה אתה רוצה לעשות כדי להביא, לפעול את הגאולה. מה אומר לה? גדי השלח מן העדר, מן הצום. מה זה גדי השלח? רמז אחד, גדי השלח, גימטרי המשיח. אמר לה, אני רוצה להביא את המשיח. אבל יש סוד, שנקרא סוד בירור הגדיעיזם. שכל הגאולה תלויה בסוד בירור הגדיעיזם. מה זה גדיעיזם? כתוב, הזוהר הקדוש אומר, יש לנו מן הצון שתי קורבנות. איזה מה שני קורבנות מן הצון? כבשים ועיזים. אחר כך יש לנו מהבקר, שור, פרה, עגל. אבל מן הצון יש לנו או כבשים או עיזים. מה זה הסוד של הכבשים והעיזים? נגיד את זה בקצרה, ובעזרת השם, בעיתו ובזמנו קצת נדבר על זה יותר באריכות, שהגדיז, הסוד של הכבשים ושל העיזים, זה תיקון של שתי מידות רוחניות, שכשאנחנו לא יכולים לתקן אותם, הקורבנות היו מסעים לנו, היו פעולות רוחניות, שעל ידם היו מתוקנים שתי הבחינות הרוחניות. שתי הבחינות האלה, פעם, בעיתו ובזמנו, אנחנו נשב קצת נדבר על זה, זה נקרא תיקון החסדים והגבורות, שהם שתי מידות רוחניות. מידה אחת זה החסדים, והכבשים נרמזים בסוד החסדים, העיזים נרמזים בסוד הגבורות, ועל ידי קורבנות, הכבשים והעיזים היו מתקנים, עם ישראל היה מתקן את שתי המידות האלה. אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה, ומי שפעם ראה הדרים של צון, אפשר לראות את ההבדל בין כבש לעז. מישהו פעם ראה את הכבש? כבשים זה כולם חסדים. כל מי שהוא ממידת החסדים בדרך כלל הוא מאוד רגוע ושלב. להרגיז כבש זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. הוא כל כך נמצא בשלוות הנפש, שלהוציא אותו מהשלוות הנפש, אתה צריך לעשות איזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. כבשים מתנהלים כל היום לאיתם, זה קצת עושים חוץ מזה לא תראה משום דבר. לעומת זה, היה לי קרוב משפחה שפעם היה לו, הוא היה אחראי על עדר עיזים, הלכתי לבקר אותו, אז אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול לעבוד איתם, עם העיזים? זה אי אפשר, אנחנו היינו מגדירים את העיזים היום בתור היפראקטיביים. לכל עדר עיזים היו לוקחים רטליל, להרגיע אותם. העיזים, שנייה אחת, עיזים שנייה אחת לא יכולים לעמוד על המקום, כל הזמן קופצים, כל שנייה קופצים. או לקח, היה לו איזה עז, חברה, שהייתה ככה בת טיפוחיו, אז ראיתי אותו לוקח, היא כל שנייה קופצת עליו, בלי הפסקה. אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול לסבול אותה? קח עדר כבשים, מה אתה צריך עדר עיזים? אבל הוא בעצמו היה היפראקטיבי, אז הוא הסתדר איתם טוב, עם העיזים. התכונה, מה השורש של התכונה? מדוע הם שונים? אומר הזוהר הקדוש, כבשים הם חסדים, שורשם זה בחסדים. כל מישהו חסדים הוא שלב, הוא מתון. כל מישהו מהגבורות הוא כמו גדי, כל הזמן קופץ. גם כל אלה שהנשמות, שהם מהגבורות, הם האנשים הכי נמרצים בעולם. היום הם כבר לא יודעים מה לעשות עם המרץ שלהם, לכן לוקחים הרבה כדורי הרגעה, כדי להרגיע את הגבורות שבוערות בתוכם. זה, בדור שלנו יש הרבה בירוש של הגבורות, לכן יש זה. היום, כיתה מתחילה, מכיתה א', 30% מהתלמידים חייבים לוקחת רטלין. זה שמות של גבורות, הם לא יכולים לשבת על הכיסא. לא תיתן להם איזה סם בבוקר, הם לא ישבו לך כל היום על הכיסא. אז זה מה אומר יהודה, מה יהודה אומר לתמר? יהודה אומר לי, ידעה, גדי השלח מן הצון, אני מקבל על עצמי לברר את סוד הגדים, סוד הגדי עיזים. לברר ולתקן את הגדי, כי גם גדי זה גם שם של כבש וגם שם של עז. גדי זה כולל גם כבשים וגם עיזים. לכן הוא אומר לה, אני מקבל על עצמי לברר את כל המידה הזאת של סוד הגדי, ואז שהוא אומר לה, גדי השלח, אז היא מקבלת, השכינה מקבלת. הצדיקים שמוכנים לרדת לתוך הבירור הזה, של המידות האלה, של חסדים וגבורות, בפרט הגבורות, מוכנים לברר את זה, מוכנים לקבל על עצמם, אז השכינה אומרת, אם כך אני מוכנה לעשות את הייחוד העליון. הכוונה לעשות את השפע ולהביא את הגאולה, להביא את אור הגאולה לעולם. לכן, מכיוון שהוא קיבל על עצמו יהודה את זה, לכן באמת הוא התחיל לפעול את הגאולה, הוא הביא את נשמת משיח לעולם. אז זה בעומקם של הדברים, הסוד של הגדיזים. אבל, רק בקצרה, קצת נזכיר איפה זה עוד מובה, כל העניין של הגדיזים. בשעה שרבקה שלחת את יעקב להכין מטעמים ליצחק אביו, מה היא אומרת לו? שני גדיי עזים תביא לי. שהרשי אומר, מה זאת אומרת? היא אומרת לו, תביא לי שתי גדיי עזים מן העדר. איזה עדר? לרבקה יש עדרים? אז מאיזה עדר הוא צריך לשולחת אותו להביא? מהעדרים של יצחק. מותר לאישה להגיד, ללכת לקחת מהעדרים של בעלה? זה גזל. יעקב אבינו אמר את זה לרבקה, זה מדרש, רשי מביא את זה. הוא אמר לה, מה הראתה לו, רבקה? היא אומרת, אתה חושב שאני אגזול? מה הראתה לו? את הכתובה שלה. מה היה כתוב בכתובה שלה? שכל יום, כתוב בכתובה שלה, שכל יום התחייב יצחק לתת לרבקה שתי גדי עזים. זה כתוב בזה, לא בכתובה, זה רשי מביא את זה, שבכתובה של רבקה. אז פעם שאלנו שאלה, מה רבקה צריכה כל יום שתי גדי עזים? מה, היא אוכלת כל יום שתי גדי עזים? בשביל מה היא צריכה שתי גדי עזים כל יום? יש לה, אתה יודע כמה עזים היו לה? כל יום היא קבלת שתי גדיים. אלא הסוד של הכתובה של רבקה, כי רבקה, אמהות היו סוד השכינה, והאבות היו סוד הצדיקים. אז הצדיק מבטיח לשכינה שכל יום ויום אני אעסוק בבירור של, של שתי הגדייזים, של החסדים ושל הגבורות. בעיקר לתקן את הגבורות בעולם. אז זה עוד מקום שמצאנו את הגדייזים. עוד מקום, רגע, שנייה. עוד מקום שאנחנו מוצאים את הגדייזים, מוצאים את זה, כל התיקונים הולכים סביב הגדייזים. עוד מקום שאנחנו מוצאים את הגדייזים, שחד גדיה. לא רצינו להגיד זה, אבל חד גדיה, נכון? יש הגדה של פסח, שם כתבנו את הביאור של זה. מה זה חד גדיה? חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזים. צריך לראות שם בעריכות. זה חד גדיה, הגדי אמרנו, זה סוד הבירור של נשמת המשיח. לכן המשיח נרמז בסוד הגדיזים. ויעקב אבינו קנה מעשיו את תיקון משיח בן דוד, והוא היה תיקון משיח בן יוסף. לכן מי זה אבא שקנה בתרי זוזים חד גדיה, חד גדיה? האבא זה יעקב אבינו, שקנה את נשמת משיח בן יוסף ומשמיח בן דוד, שנרמזים בסוד השני גדייזים. אז זה אחד גדיה. עוד מקום, בשעה שהאחים מכרו את יוסף למצרים, אז מה הם עשו? טבלו את הכותונות שלו בדם של עזים. למה דווקא בדם של עזים? לרמז על כל העניין הזה של איזה פגם גדול נעשה בסוד בירור מידת הגבורות במכירת יוסף למצרים. לכן הם טבלו את הכותן שלו בדם עזים, לברר את הפגם שלו. יש עוד, לכל אורך הדרך יש עוד כמה וכמה מקומות שאנחנו רואים את הסוד של העניין הזה של הגדי עזים. אז יהודה אומר לתמר, גדי אשלח מן הצון, אני אעשה את כל הבירורים של הנשמה של המשיח. ובאמת, בזה שהוא הודה, באותו רגע שיהודה אמר, צדקה ממני, אז הוא באמת עשה את הבירור. עשה את הבירור הזה וזכה להביא את נשמת פרץ לעולם. אבל
איך הוא
ידע
את זה לפני? מה? איך הוא ידע את זה לפני? שהוא דיבר איתה
על הגדי, ואז הוא אומר
שהוא לא ידע.
לא, הוא לא ידע. יש, אני מסביר. הוא לא ידע. הוא לא ידע שזה תמר. והוא לא ידע... אז נסביר, אז אתה שואל שאלה, אמרנו, אפשר להסביר על פי הסוד, על פי הפנימיות, את ההסבר הזה. עכשיו אתה, מה אתה מקשה? אתה אומר שהפירוש על פי הסוד בכלל לא מסתדר עם הפירוש על פי הפשוט, על פשט. זה לא מסתדר, אני אומר, בפשטות, בהבנה ראשונה זה לא מסתדר. צריך באמת להסביר את זה, נגיד את זה בקצרה, כי יש פה נקודה מאוד עמוקה. הרבה פעמים אנחנו מדברים אחד עם השני, או שאנחנו עושים מעשים, ולמעשה שאנחנו עושים יש שני רובדים. יש הרבה פעמים יותר משני רובדים. יש רובד כפשוטו. עכשיו אדם קיבל הצעה, אמרו לו, אם אתה תבוא לקנות סחורה מסין, יש בדים בסין, מבטיחים לו שאתה תרוויח מיליון דולר על העסקה הזאת. ככה אשתו לא הייתה מרשה לו לנסוע לסין, אבל היא שמעה שהוא יחזור עם מיליון דולר, אז היא מרשה לו לנסוע לסין. אז הוא נסע לסין. אז הוא נסע לסין וקנה את הבדים וחזר איתם לארץ. או שנקרא דוגמה אחרת. הוא קנה תרופות מסין והביא אותם לארץ. החליט להיות משווק של תרופות מסין לארץ. עכשיו, למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? מה הסיבה? מי שעושה עסקה עם הסינים, למה הוא עושה את זה? הוא רוצה להרוויח כסף, נכון? אבל צריך לדעת שאנחנו לא יודעים, יש עוד רובד שכל פעולה שאנחנו עושים בעולם הזה עושה תיקון למעלה למעלה. רק שאנחנו נסתר מדעתנו התיקון הזה. אבל הנשמה בפנימיות יודעת את זה. הנשמה בפנימיות, אי הוא לא חזלה, מזלה חזלה. יש חלקים פנימיים בתוכנו שיודעים את זה. והחלקים הפנימיים יודעים שכל סיפור העולם זה עניין אחר לגמרי. זה הכל תיקונים רוחניים. כל נסיעה, כל מעשה, כל מה שקורה לאדם, לעתיד לבוא, משיח צדקנו יבוא ויספר לנו בכלל מה קרה איתנו, למה עברנו מה שעברנו, איפה היינו, פתאום נגלה סיפור חיים חדש, שלכל אחד איתנו יש סיפור חיים חדש. יש בספר חיי מוהר"ן, שרבי נתן כתב את זה על פי שיחות, דברים שהוא ראה אצל רבנו, ידוע שרבנו מאוד מאוד, מאוד מאוד התנגד לשימוש בתרופות. זה לא דווקא הלכה למעשה לימינו, מדרגה רוחנית אולי, אבל לא, אנחנו לא אומרים את זה בשביל ללמוד את זה הלכה למעשה, כי קצת יש שינוי בדורות מכמה הצדדים. בתקופת רבנו היה למעשה התרופות היו הרבה הרבה פחות ודאיות, היה שם נזקים מאוד גדולים. זה היה אחת הסיבות שרבנו אמר לא להשתמש בשום פנים באופן בתרופות. כשרבנו היה חולה במחלת שחפת, רבנו בעצמו השתמש בתרופות שבאו מסין, לכן אמרנו את זה. אז מאוד התפלו על זה, הרי אתה הרב והצדיק שהכי הכי דוגל לא להשתמש בתרופות, אז איך זה אתה שפתאום משתמש בתרופות? רבנו ידע שתמיים עליו, אבל הוא היה רגיל שיש עליו קושיות, אז הוא אמר, יש עליי עוד קושיה, לא נורא. אבל פעם אחד, כשהוא היה בשיחה עם רבי נתן, אז הוא אמר לרבי נתן רק משפט אחד, דבר נורא מאוד. הוא אמר, במדינת סין, אז היה הרבה, הרבה, הרבה מאוד כפירה. מי שמכיר קצת התרבות הסינית, יש שם, למעשה, כל תרבות המזרח, יש לה שורשים, אחד המקומות, לא היחידי, אבל אחד השורשים הגדולים שלה זה כל התרבות הסינית. הרבה כפירה יוצא מסין. הוא אמר לו, על ידי שאני משתמש בתרופות שבאו מסין, על ידי זה אני שובר את כל הכפירה שיש במדינת סין. שאתי שאל איך, מה זה קשור? סוד השם להיראב. אמרנו את זה כדוגמה למעשה, שנראה כל כך מעשה ארצי מהעולם הזה, בן אדם משתמש בתרופות, הוא רוצה להיות בריא. רבנו גילה שזה בכלל לא זאת הייתה כוונתו. היה לו סוד בדבר שעל ידי, על ידי זה הוא שובר את הכפירה שיש במדינת סין.
זה הוא קיבל את השופטת.
מה? אנחנו לא יודעים. לא בהכרח שרק זה, יכול להיות שיש עוד סיבות. אנחנו לא יודעים את זה. אבל אז זה ברובד הפנימי, יהודה באותו רגע יש לו הסתלקות הדעת, הוא לא יודע שום דבר. הוא בפשטות בא לתמר, אבל תמר כן יודעת. למה תמר יודעת והוא לא יודע? זה בינה יתרה ניתנה לנשים. הרבה פעמים נשים אומרים להם דברים, אנחנו אומרים להם, כנראה שמשהו קרה לך, מה, השתגעת, מה זה? קיבלת כל הבעיות של השלום בית, מתחילות על זה, שהבעל אומר לאישה, אני לא, מאיפה את מורידה את הדיבורים האלה? אז זה, עכשיו זה יצא בשלום בית. תדע לך, לפעמים אומרת לך דיבורים כל כך גבוהים, אתה לא משיג את הדיבורים שלה. היא לא יודעת, היא מדברת בכלל מעולמות רוחניים מיליונים. בדרך כלל שאישה אומרת לבעלה שהוא בעל גאווה, צריך לדעת שזה ירד מעולם האצילות הדיבור הזה. אנחנו רבים איתם על זה, אבל זה ירד מעולם האצילות הדיבור הזה. אז התמר ידע את זה, ידע את הסוד הזה, זה כתוב מפורש בחז"ל. לכן יהודה לא יודע מה הוא מדבר איתה, אבל מה שהוא מדבר איתה בעולם הזה, הדיבורים שהוא מדבר, אבא נא ואבוא עלייך, יש בזה עוד משמעות בעולם האצילות. בוא נעשה ייחוד, נעשה ייחוד קודש הבריחו ושכנתי. הוא לא יודע את זה באותו רגע. עכשיו יעקב מגלה לו, יודע, אתה יודע מה עשית? עכשיו הוא מגלה לו את הסוד של כל הדיבורים שלו. וכך זה כל רובדי החיים שלנו. כך זה על פי עומק הדבר. אז יהודה בעצם לא ידע, הניסיון האמיתי שלו היה להודות על האמת, ומי עמד בניסיון כמו יהודה. לכן כתוב שבשם של יהודה יש ארבע אותיות של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. למה? כי לא היה אדם בעולם שקידש שם שמיים ברבים כמו יהודה במעשה הזה. לכן הוא זכה בכל מה שהוא זכה. אבל פה מתעוררת קושיה. יש פה שאלה. היה לו ניסיון ליהודה. מה היה הניסיון של יהודה? לא, הוא הודה? כן? למה צריך שהקדוש ברוך הוא יסובב סיבות ש-30 שנה יהודה צריך ללכת ולהתבייש במעשה הזה? מילא לפני שעמדת בניסיון אפשר לגלות לך, אז מסתירים את זה כדי שיהיה לך ניסיון. עמד בניסיון, בשביל מה יהודה צריך 30 שנה ללכת ולהתבייש במעשה תמר? מסכן, תראה איזה צדיק, עמד בניסיון הזה, תגלה לו את האמת. עד הרבה תגלה לו עכשיו את האמת. כתוב שיש בזה סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. למה יהודה צריך 30 שנה להתבייש ועד שיעקב אבינו יבוא ויגלה לו את הדבר הזה? כדי קצת להיכנס לנקודה הזאת, נספר שיש מעשה, סיפור שכתוב בגמרא במסכת תענית בירושלמי. הרי לנו יש שתי תלמוד, יש לנו תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ושניהם דברי חז"ל, שזה התורה שבעל פה. בתלמוד בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מובא שם סיפור. הסיפור שקרה בתקופת אחד מגדולי חכמי ישראל, קראו לו רבי אבאו, ואז הוא היה מרא דאתרא דארץ ישראל. זאת אומרת, הוא היה גדול הדור. היה תלמיד החכם הכי גדול. בתקופתו היה עצירת גשמים. נעצרו הגשמים, זאת לא ירדו גשמים. כל החכמים, כל עם ישראל התפללו, צומות, תעניות, שום דבר לא עזר, לא ירדו גשמים. כשרבי אבאו ראה שלא יורדים גשמים, אז רבי אבאו אמר, היה אדם מאוד גדול, הוא אמר, היה פיקוח נפש, הוא אמר, אין ברירה. יש כזה דרך בקבלה לעשות שאלת חלום. אנחנו לא משתמשים בזה בדורות שלנו, אז אומרת הגמרא שרבי אבאו עשה שאלה בחלום, שיגלו לו מה הוא יעשה, מה צריך לעשות כדי שירדו גשמים. וצריך לדעת, אז היום שלפני כמה שנים לא ירדו גשמים, ישר התקשרו לטורקים, שאלו אותם אם יכולים להביא מחליות של מים. אז הביאו מחליות של מחבלים במקום זה. אבל על כל פנים, רואים איזה דרך לפתור את הבעיה. אבל אז, לא יורדים גשמים, אין מאיפה להביא. זה סכנה, זה סכנת נפשות, זה לא כמו הדור שלנו. לכן רבי אבאו עשה שאלת חלום, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שירדו גשמים. גילו לו בחלום שיש אדם ששמו פנטקקה, ככה השם שלו, ואם הוא יתפלל שירדו גשמים, פנטקקה. כן, תכף נראה מה זה המשמעות של השם הזה. זה למעשה, זה ביוונית, המילה הזאת. ופנטקקה אמרו לו בחלום, אם פנטקקה יתפלל שירדו גשמים, ירדו גשמים. רבי אבאו גם בבוקר, מיד שלח שליחים בכל מקום, תחפשו לי את פנטקקה. זה כל הישועה תלויה בו. הלכו ומצאו אותו. מצאו את פנטקקה, אמרו לו, רבי אבאו, גדול הדור, אמר שתתפלל שירדו גשמים. התפלל וירדו גשמים. ירדו גשמים. רבי אבאו רצה לדעת איזה זכות יש לפנטקקה שכל גדולי ישראל התפללו ולא ירדו גשמים. פנטקקה התפלל. אז הוא שלח שליח אליו, אל פנטקקה, ואמר שיבוא אליו, שפנטקקה יבוא אליו. גדול הדור קורא לו, הוא בא אליו. אמר לו, הוא שאל אותו, מה אמונותך? הכוונה, מה אמונותך? מה הוא התכוון להגיד לו? במה אתה מתפרנס? מה פרנסתך? שאל אותו בלשון, מה אמונותך? אמר לו, 5 עבירות אני עושה בכל יום. הוא שאל אותו, איזה עבירות? אמר לו, אני אחראי על בית הזונות, ואז הוא מונה 5 תפקידים שיש לו שם. הוא הבעל הבית. לא הבעל הבית, הוא המנהל עבודה שם. הוא צריך לדאוג שיבואו לקוחות, הוא צריך לדאוג שהמקום יהיה נקי, ב5 עבודות שהיו לו, והוא בעצמו אומר, 5 עבירות כל יום ויום אני עושה. אמר לו, רבי אבאו, תראה, בזכותך ירדו גשמים לעם ישראל. אז מה עשית שיש לך כזאת זכות? אמר לו פנקקה, אני לא זוכר שום מעשה. לא זוכר שום מעשה. אמר לו, תראה, בשמיים לא טועים. יש, ירדו גשמים בזכותך, ודאי שלך איזה מעשה שאתה ראוי שירדו גשמים בעבורך. תזכר. ישב איתו, ניסה לזכר, בסוף הוא נזכר. אומר לו ככה. פנקקה מספר לרבי אבאו. אומר לו, לפני מספר שנים באה אליי אישה, ואמרה לי, אני רוצה לעבוד פה. אמרתי לה, ביתי, מה לך ולמקום הזה? ראיתי שהיא לא שייך למקום הזה. אמרה לו, תפסו את בעלי בבית האסורים בגלל חובות, כך היה אז זה, גויים, והם לא מוכנים, עד שאני לא אביא את כל הכסף של החובות, הם לא מוכנים לשחרר אותו. אני רוצה לעבוד, לפדות את בעלי מבית האסורים. אז הוא אמר לה פנטקקה, פנטקקה מספר לרבי אבאו. אמרתי לה, ביתי, זה לא המקום בשבילך. הלכתי ומחרתי את כל מה שהיה לי. את השמיכה שלי, את ההצעה, צריך לדעת, אז היה לזה ערך גדול, לא כמו היום. את השמיכה שלי, את הסדין שלי, את המזרון, את המיטה, את כל מה שהיה לי, מחרתי, לקחתי את הכסף, נתתי לה ואמרתי לה, ביתי, לכי תפדי את בעלך. אמר לו רבי אבאו, ראוי אתה שירדו גשמים בעבורך לעם ישראל. זה, עד כאן זה הסיפור. כל המפרשים של הירושלמי שואלים את השאלה הזאת, פלא פלאות. נכון שהמעשה של פתקקה אין ספק מעשה חסד גדול מאוד, אבל איך יכול להיות שמה, לא היו עוד מעשה חסד בעם ישראל? תקופת רבי אבאו זה דור של המוראים, היו שם הצדיקים גדולים מאוד. חוץ מרבי אבאו לא היו יותר זה, לא, חוץ מפנקקה, לא היו עוד מעשי חסד בעם ישראל. והמעשה הזה, כל הכבוד לפנקקה, אף אחד לא מקל ראש במעשה שלו, אבל באמת נעשה המעשה שלו יותר גדול, יותר גדול מכל המעשי חסד שהיו בדור, עד כדי כך שרבי אבאו מעיד, הוא אומר, ראוי אתה שירדו גשמים בעבורך על ישראל. כל המפרשים, כולם שואלים את השאלה הזאת. בעיקר יש שתי תשובות.
הוא לא ידע שהוא עושה מה
שקורה. נסביר את זה. מה שאתה אומר, בכיוון שאתה אומר, זה כמה מפרשים אומרים, הרב דסלר כותב בספר מכתם אליהו מביא את זה. אומר דבר נורא מאוד. צריך קצת להבין את זה. אומר הרב דסלר במכתם אליהו, דבר נורא מאוד. הוא אומר, בשעה שאדם עושה איזשהו מעשה גדול מאוד, מצווה גדולה מאוד, ובשמיים רואים שיש פה איזה מעשה שמאיר במיוחד, בעל זכות עצומה, היצר הרע גם רואה את זה. והיצר הרע מיד בא לאדם הזה, רוצה לקחת לו את המצווה הזאת, או לפחות חלקים מהמצווה הזאת. והוא יכול לעשות את זה. אומר הרב דסלר, איך הוא יכול לקחת? הוא עשה מצווה, וזהו, עכשיו היא בשמיים. גמר את המצווה. אז האור של הפעולה שלה עכשיו בשמיים. איך הוא יכול לקחת את זה? אומר הרב דסלר, הוא מכניס גאווה באדם. והוא יודע לעשות את זה. הנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו את הטכניקות שלו. איך לעשות את זה? הוא רק אומר לאדם, תראה. אתה חושב שתראה איזה מסירות נפש עשית בשביל האישה הזאת. ויתרת על המיטה שלך. על השמיכות שלך. אתה מוכן לסבול כרגע לישון אולי על הרצפה, אולי תמצא איזה כמה קשים, או איזה מזרון ישן תישן, ויתרת על נוחות, רבי של האישה הזאת. אומר הרב דסלר, ברגע שאדם חושב מחשבה אחת של גאווה, המצווה מאבדת את הערך הגדול שלה. היא לא נאבדת לגמרי, אבל את הערך הגדול שלה, מיד המצווה הזאת היא כבר איבדה. אומר הרב דסלר דבר נורא. אומר, פנקקה, מה שמר על המצווה הזאת, ששום גאווה לא תיכנס בה? גודל השפלות שהוא ראה בעצמו. הוא ראה בעצמו, תראה איפה אני נמצא. אני, השם מרחם עליי, שומר בית הזונות, רק לא הייתה לו בעיה, לא הייתה לו ברירה, בגלל בית... אבל כמה בושה הייתה לו, שרבי אבאו שאל אותו, מה פרנסתך? מה הוא אמר לו? לא ענה לו מה פרנסתו, מה הוא אמר לו? חמש עבירות אני עושה כל יום. זאת אומרת, הוא מקיים חטאתי לנגדי תמיד, הוא כל הזמן רואה שהוא בא לעבירות. אומר הרב דסלר, בספר מכתם אליהו, החמש עבירות האלה, מה הם פעלו? ששמרו על המצווה הזאת, שהיצר לא יכול להכניס בו אפילו עירור אחד של גאווה. הוא כל כך שפל בעיני עצמו, הפנקקה, שהוא לא יכול, אין לו שום מחשבה של גאווה. על זה, על היסוד הזה, כתוב, רבי צדוק ועוד ספרים מביאים, כל מה שהקדוש ברוך הוא סובב, שיהודה לא ידע 30 שנה, 30 שנה יהודה לא ידע, את הדבר הזה היה כדי לשמור על המצווה העצומה והנוראית שיהודה הודה לפני כולם. הבושה הזאת והמלחמה העצומה שהייתה בתוכו, הקדוש ברוך הוא רצה לשמור על המצווה הזאת שלא תיפגם. לכן הוא הביא את יהודה לידי טעות, שיהודה יחשוב שהוא, אתה תלך 30 שנה ותקיים, השם ירחם עלייך, חטאתי נגדי תמיד. זה שיהודה... וכל מה שהחזיק אותו, הוא היה קצת ברסלבר, הוא אמר, אין שום יוש בעולם כלל, יום אחד יסליחו לי על העבודות שלי. ככה הוא הלך 30 שנה, כמו שאנחנו רואים. כל זה, כתוב בספרים, כל זה היה כדי לשמור על יהודה, כדי לשמור על הערך של המצווה הגדולה הזאת, שבאמת לא ייפגם פה. כי אחרת היצר היה מכניס בו את הגאווה, ואז היה נפגם כל המהלך של המשיח. כדי לשמור על זה, לכן זה. זה היה כל העניין הזה. רק אולי קצת נחזק באיזושהי נקודה, שתי נקודות. אתם נחזק. דבר ראשון, בעזרת השם... אתה יכול להביא סידור בשביל הקדיש? דבר ראשון, ידענו שבוע שעבר, מי שלא שמע, בעזרת השם זה עוד חודש, בט"ו בשבט, אנחנו עושים ביחד עם רוני ונורית, מרכז שמיים, אנחנו עושים נסיעה לאומן, וזה כבר כמדומני פעם רביעית, הנסיעה הזאת. אנחנו רוצים לספר שהנסיעות הקודמות באמת היו מאוד מאוד מיוחדות, זה היה שבת נפלאה מאוד, כל הנסיעה, אבל בפרט שבת באומן, זה היה בחינה מאוד מאוד מיוחדת. אז כל מי שרוצה להצטרף, שיברר במקום על הלאן של הנסיעה. ונקודה שנייה, יש עניין גדול, ממש זכות ומצווה מאוד גדולה, לעסוק בהפצה. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מפיצים דיסקים, אנחנו לא יודעים עד איכן הדברים מגיעים ופועלים. אדם לוקח דיסקים, נותן, הוא לא יודע מה קורה עם מה קורה הלאה עם הדיסק הזה. אבל מכיוון שכמה פעמים ראינו לאיפה זה מגיע, אז צריך לדעת כל זה. זכות מאוד גדולה, מי שיכול לעזור בזה, לקחת ספרים, לקחת דיסקים, לקרוא, להפיץ. צריך לדעת שזה זכות מאוד גדולה. לפני כמה חודשים ישבתי עם הרב שלום ארוש, אז הוא אמר לי נקודה יפה. הוא אמר, כל דיסק שאדם מפיץ, זה עולה למעלה, יש חדר. ליד הבית דין של מעלה יש חדר, ששם אוספים את כל הדיסקים. בשעה שאדם מגיע למעלה, לוקחים את כל הדיסקים, שמים את זה על המשקל של הזכויות. אמר, אם אדם יפיץ בערך 10-15 אלף דיסקים, לא משנה כבר, זה כבר יכריע את כל העוונות שלו. ואת השם שלא יהיה עוונות, אבל אם עוד נשאר משהו, אז הדיסקים כבר יכריעו את זה. אז צריך לדעת שזה עושה פעולות רוחניות מאוד מאוד גדולות. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את ההתעוררות הזאת. אני אספר שלפני כמה שנים התקשר אליי איזה יהודי, הוא שאל אותי אם הוא יכול להיפגש איתי, רוצה לדבר איתי, ואמרתי לו בשמחה, נפגשנו. הסתבר שהוא בא מאיזשהו קאט בהודו, הוא היה אחד הגדולים בקאט הזאת. יש שם מוכין דגדלות, יש להם מוכין דגדלות דקליפה, יש שם בקאט הזאת. עכשיו, איך הוא הגיע בכלל? אמר שהוא פעם חצי שנה פה, זאת אומרת הוא מטייל בין הודו לישראל, הוא נסע פה אחד הכבישים, מישהו נתן לו דיסק של התבודדות. הוא שמע את הדיסק הזה, הוא לא יודע מה, זה הרי התבודדות, אז אצלהם יש התבודדות. אז הוא אמר, רגע, יש איזו שייכות לאמת, לדרך האמת, שמע את זה. הוא התחיל לשמוע דברים דומים, אז אכן הוא התקשר כדי לברר את כל הנושא הזה. ישמנו לילה שלם. הייתי צריך להתמודד, מסכן, הוא יהודי, הוא באמת אדם מאוד טוב, אדם מאוד חיובי, אבל נפל למוחין של קליפה נוראי מאוד. ישמנו לילה שלם, רק לברר את ההבדל בין הקאט הזאת לבין ברסלב. לילה שלם. וכל טענה שאני טוען לו, הוא מביא לי ראיות מה... זה. פעם בהזדמנות נספר את הדבר הזה. אבל הדבר הזה זה שליחות. זה ממש שליחות. שלח לחמך על פני המים. אנחנו לא יודעים. אתה נותן דיסק, אתה לא יודע לאן זה יגיע, מי ישמע ומה זה יעשה. וראינו, עם השנים ראינו שזה עושה דברים גדולים מאוד.